כל חי אונליין 93fm.co.il המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, כשבוע לפני הבחירות והמפלגות נכנסות לישורת האחרונה. המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה פועלות כדי להביא את המתלבטים האחרונים. ביהדות התורה יקיימו כנסים גדולים בירושלים ובני ברק, פעילי המפלגה ממשיכים לעבוד בפריפריה. בש"ס עמלים על מתי יום הבחירות ומעלים היום קמפיין חדש בתגובה ללפיד וגרבוז. גם מפלגות הימין נערכות במפלגת יחד שבעי רצון מהכנס הגדול שנערך חמש בנתיבות. מתי ההסברה של המפלגה יוציא לאור עיתון תורני שיופץ ברחבי הארץ, ואילו בבית היהודי מנסים להחזיר את קולות מצביעי תקומה שעברו למפלגת יחד. בירושלים נועדו היום ארנן ורבנן, האדמור מוויז'ניץ ורבי שמואל אוירבך. לפי שעה לא ברור כיצד יצביעו אנשי בני תורה גם לאחר פגישת הרבנים. באותו עניין חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן הגיע אחר הצהריים לימונו של הרבי מוויז'ניץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לסיור בשוק מחנה יהודה בירושלים ללא ליווי תקשורתי. במטה ההסברה של הליכוד אומרים כי ראש הממשלה צפוי לקיים סיורים נוספים עד הבחירות, ואילו התקשורת לא מוזמנת בשל הקושי הביטחוני שכרוך בכך. לקיים בנו חכמי ישראל. ברחבי העולם היהודים ממשיכים בתפילה לרפואת מרן פוסק הדור רבי שמואל הלוי ווזנר בן רחל לרפואה שלמה. לפי שעה אין שיפור משמעותי במצבו של הרב. בצהריים הובא לאדמור מיירלוי מזקני האדמורים לבית החולים הדסה עין כרם לאחר שחש ברע. ברוך השם מצבו טוב. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. הערב אנחנו נפתח בקמפיין שמעלה מפלגת ש"ס בתגובה לדברים של יאיר גרבוז. עוד מעט נדבר על הטקסטים ועל התוכן של הדברים שנאמרו, אבל בכלל לא זה מהות העניין. מהות העניין זה שיח שמגיע בדרך כלל בערבי בחירות, בין מזרחיים לאשכנזים, בין מעמד גבוה למעמד נמוך, כאשר כל אחד תוקף את השני, והמילים הללו כנראה לא נגמרות. עכשיו זה במהדורה של הסופר יאיר גרבוז, שכותב ומצטט דברים מאוד קשים, גם על הימין, גם על הדתיים, על החרדים, הרבה מאוד מונחים שאפילו לא נעימים כל כך לציטוט, אבל נכתבים בהחלט ממקום של מזלזל ופוגע. בש"ס לוקחים את הדבר הזה והופכים אותו לקמפיין, כמו בדיוק האמרה, האמירה של יאיר לפיד באותו עימות ידוע לאריה דרי, אני אשקם אותך, התגובה מי אתה שתשקם אותנו, ומשם הדרך לקמפיין מוצלח קצרה. שאלה אם השיח הזה באמת מוביל לאן שהוא. אמנון לוי, איש התקשורת, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
איך אתה בשיח הזה? מה התחושות שלך? מה אתה מרגיש שמדברים על הנושאים הללו?
תראה, אני שמעתי את הנאום של יאיר גרבוז בעצרת במוצאי שבת, והיו בו לפחות שלושה חטאים. חטא ראשון, הוא שם ברשימה אחת את מצד אחד הניצבים עם ההטרדות המיניות, מקבלי השוחד, אפילו את יגאל עמיר הרוצח, יחד עם מנשקי הקמאות והמשתתחים על קברים, כך הוא אמר. וזה באמת חטא נורא, כאילו מה הקשר בין רוצח, אנסים, מקבלי שוחד מושחתים, לבין נגיד אישה שהיא במצוקה ולא יכולה להיכנס להיריון, והיא הולכת להשתתח על קבר של צדיק שהיא מאמינה בו, והוא נותן לה קצת תקווה. זה גסות רוח לשים את הדברים בכפיפה אחת. אבל גם אם אני מוציא את האחרים מהרשימה, ומתייחס רק לעניין הזה, יש פה איזשהו משהו שהוא מרתיח אותי של היחס לאמונה, ואני אומר את זה דווקא כאדם חילוני, דווקא כאדם חילוני, שמאלני. חלק מלהיות שמאלן בעיניי, בתפיסה שלי, זה להיות הומניסט. והומניזם בעברית, אם אני רוצה, הפוקוס של זה, זה אהבת אדם. אני שמח בשביל, בתור אדם חילוני, שאני לא מאמין בזה, אבל אני שמח בשביל מי שמאמין, אם תמיה ייתן לו כוח, אם הוא ילך להשתתח על קבר, וזה יחזק אותו. אם נגיד
אבל
חולה...
המושג הזה, אמנון, שנקרא אמונה, הוא מושג כל כך רחב, שיש בו ספרקטום של שלם, סליחה, סרגל שלם, של מונחים שאתה יכול לנחס לעצמך, אחד הולך באמת להשתתח על קברים, והשני מניח תפילין ומתפלל שלוש פעמים ביום, ובאמצע ביניהם יש כל כך הרבה תקסים וסמלים שנקראים אמונה, וגם אדם שמגדיר את עצמו כחילוני, אני בטוח שגם לך יש איזשהו מקום שבו אתה אומר את זה אני עושה בשביל האמונה.
אז אני אומר, איש באמונתו יחיה, באמת. איש כן. באמונתו יחיה. זה... אני, כל טקס שלא פוגע באדם אחר, שלא פוגע באדם אחר, ולא, אתה יודע, אם יבוא טקס שמישהו יגיד, אני צריך להרוג מישהו כדי, אז זה לא. אבל כל טקס שלא פוגע באדם אחר, וכן מחזק את אמונה, את אדם.
אבל אמונה, למה כל כך מפתיע אותך, שבמדינה שלנו, שבעצם התרבות שבה עושה הכל כדי להתנתק מאותה אמונה, נאמרים אמירות כאלה, בפומבי, מה כל כך מפתיע? היום ילדים בקושי יודעים משהו על אמונה, בבתי הספר הממלכתיים מכירים את הסלבס של האח הגדול הרבה יותר מהמפורסמים של התנך.
אתה לוקח את זה לתרבות חילונית מול אמונה דתית. אני לא, דברים שאני ארגר בו זה אני בכלל לא מפרש אותם ברקע הזה, ואני חושב שתשמע, אני לא שופט לא את אלה שצופים באח הגדול, ולא את, את, את מי שמאמין בטקסים שגיאל גרבוז בז להם. אם אתה תבוז לטקסים של האמונה החילונית, אתה תיפול באותם מכשלות שהוא נפל בהם. אני חושב שחלק מלהיות אומניסט, ושיהיה בך מה שנקרא אהבת הבריות, שאתה תכבד כל אדם. אתה יודע, אני באמת... אם זה לא פוגע, המבחן צריך להיות, האם הטקסים האלה שאתה עושה, האם הדברים האלה שאתה עושה, פוגע באנשים אחרים. ואם זה לא פוגע באנשים אחרים, אני אומר למה לא? למה שאני לא אקבל את זה?
כן, אני שומע את הדברים, ובוא נדבר רגע אולי על האמירה הזו שאומרת איך הם הפכו להיות הרוב. איך אותם אנשים שלא עולים בקנה אחד עם מה שאני מרגיש וחושב, עם הדעות שלי, עם התרבות והרוח שלי, פתאום הפכו להיות הרוב. הוא מתכוון למזרחיים, הוא מתכוון לאנשי אמונה, הוא מתכוון לכל מי שלא כמוהו.
זה נכון, זה באמת דבר שמזעזע אותי, וזה אפילו לא, זה באמת יותר רחב במזרחיים דתיים, זה אחר. כל מי שהוא לא אני, אז הוא אחר. למשל, הוא אומר, אם הייתה השכלה, אז לא היה צריך, אז לא היו מגיעים לאמונות. אבל את הרב עובדיה יוסף, מגדולי הפוסקים, שכתב עשרות ספרים, הוא העריך? לא. כי ההשכלה של עובדיה יוסף, והלמדנות של עובדיה יוסף, והידע העצום של עובדיה יוסף, הוא לא ההשכלה שלו. זה לא, כאילו, זה לא מספיק שיהיה השכלה. זה צריך להיות בדיוק אני. כלומר, מה שהוא לא אני, הוא פסול. מה שהוא לא בן דמותי, הוא לא מקובל, ואני מחרים אותו, ואני פוסל אותו, ואני בז לו, ואני מתנשא עליו. זה, אני אומר לך, שוב אני אומר, דווקא כי שמאל זה בעיניי ההפך מלהיות שמאל. כי שמאל זה, בבסיס של להיות שמאל זה ליברל, זה הומניזם, זה קבלת האחר. אתה שונה מאוד ממני, זה ברור לי. אבל אני מכבד אותך, ואני שמח על כל מה שיתן לך אושר ותקווה ואמונה בחיים. ואני מצפה אותו יחס.
כן. תגיד, השיח הזה שהוא מתעצם תמיד בערבי בחירות, ונעלם כמה ימים אחר כך, למעט אירועים באמת יוצאי דופן, שפתאום אמיר בניון מוציא איזה שיר מוזר, וחוטף על הראש, או דברים מהסוג הזה, בסטנדרט אנחנו לא שומעים אמירות כאלה. למה? כי מנסים דרך אותם אמירות להשפיע על התוצאה בקלפי?
אני לא יודע אם אתה צודק, יכול להיות שאנחנו פשוט הרבה יותר רגישים ערב בחירות. יכול להיות שאם גרבוז היה אומר את השטות הזאת בעוד חודשיים, אז גרבוז אמר, באמת, לא כזה אדם חשוב, לא כזה זה, אז אמר גרבוז, אבל העצבים של כולנו חשופים ערב בחירות, כל דבר יכול להיות לו השלכה, ראינו בשעתו איך נאום הצ'חצ'חים של דודו טופז כן השפיע על הבחירות, כי הוא תורגם מיד למעשה פוליטי, אז זה מצד אחד, מצד שני, יכול להיות גם בהחלט שאתה צודק, שלפני בחירות יש יותר הצהרות, יש יותר כינוסים, יש יותר דיבורים, יש איזשהו...
כי אני לוקח את... אני לוקח את הסאבטקסט של המילה, הם הפכו לרוב. מה זה אמיר? אז מה הם הפכו לרוב? כלומר, שהם לוקחים את השלטון, הם מצליחים בבחירות, אותם אלו שהם לא כמוני.
זה טקטיקות של הפחד ושל ההפחדה. אני רואה את... זה אגב קיים בשני הצדדים. אני חושב שגם חרדים נורא... עושים דמוניזציה של החילוניים ומפחדים מהם נורא, וחילוניים כל הזמן אומרים החרדים והדתיים קפצו לנו.
לא בהכללה של מילה חילוני, אלא בהכללה של המילה לפיד, בהכללה של המילה לפיד האבא, בזמנו זה היה מרץ ואחרים.
גם בהחלט בהכללה של מילה חילוניים. אני פוגש חרדים שיש להם קונספציות כל כך שגויות על מה חילוניים חושבים ומה חילוניים עושים ומה זה, והאם יש בכלל מוסר חילוני, ורק אם אין אלוהי במקום הזה והרגוני. שמעת את הביטוי הזה? כתוב הרבה גם בעיתון.
בוא נדבר רגע על זה, בוא נדבר רגע על זה. שאתה שומע רב גדול, בלי שמות עכשיו ובלי ציטוטים, אתה שומע רב גדול שמתבטא בחריפות נגד העולם החילוני, התרבות שלו, מגנה אפילו מילות זלזול, הייתי אומר. אתה מבין מאיזה נקודה זה בא? אתה מצליח להבין את ההבדל בין גרבוז לרב שאומר את הדברים האלה?
אני רואה את ההבדל, אבל אני לא מקבל גם את דברי הרב. אני לא מקבל גם את דברי הרב. תראה, היחסים בין הקבוצות...
הרב לא אומר את הדברים ממקום של התנשאות. הוא לא אומר את המקום שאני יותר ממך ואני אלמד אותך ואתה...
אני לא בטוח שאתה צודק. אם אני מאמין שהאמת היא רק שלי, ומהמקום הזה הרב מדבר, אז יש בזה התנשאות. יש בזה התנסות, כי אני מאמין שהאמת היא שלי, ואני, ואתה אין לך את האמת. התפיסה הזאת של הציבור הדתי כעגלה מלאה, והציבור החילוני כעגלה ריקה, ודאי נתקלת בה לא פעם.
ודאי, אבל היא מבוססת על היסטוריה. היא לא מבוססת על, היא מבוססת על היסטוריה, היא לא מבוססת על איזושהי סתם דעה. אמיתים, אנחנו נבחן היסטורית, כולנו באנו בסוף מהמקום הדתי, ולאט לאט חלק גדול מהעם היהודי הלך והתרחק מהדת.
אז אני מעדיף להגיד את זה, זה לא הגלה ריקה מול הגלה מלאה, אלא הגלה מלאה אחת מול הגלה שהתמלאה במשהו אחר. וכל הבסיס פה הוא לכבד את התוכן של מישהו אחר. אני מאוד מכבד את התוכן של עולם דתי, אני בתור חילוני אתאיסט מאוד מאוד
ערך. מהו העולם החילוני שדורש...
והידע של מרן הרב עובדיה יוסף ז"ל. עוד קיבלתי, אבל זה לא התוכן שלי.
כי אין תורה חילונית, אמנון, אין תורה חילונית.
יש תורות חילוניות. יש תורות
חילוניות. תן לי דוגמה לכותרת חילונית שאני כאדם חרדי צריך לכבד.
לא, תשמע, קודם כל, אני זוכר ויכוח נורא נורא מעניין שהיה לי בשעתו עם הרב יעקב יוסף, זיכרונו לברכה, האם יש מוסר חילוני. שהוא אמר, אם אין פחד מהקדוש ברוך הוא, אז לא יכול להיות מוסר. המוסר מבוסס על העניין שאתה חושש מאלוהים, שאתה חושש מהקדוש ברוך הוא. ואני אמרתי לו, ממש לא, אני משוכנע שלהפך, בעיניי אפילו מוסר יותר נעלה אם אתה עושה את הדברים לא מתוך פחד אלא מתוך אמונה שזה הדבר הנכון. היה לנו ויכוח נורא מעניין בכנסת, יום אחד ישבנו במזנון כשעוד היה חבר כנסת המון שנים, בדיוק על הנקודה הזאת. אני חושב שזה מסוכן לפסול את תורתו של האחר, והתפיסה של הגלה ריקה מול הגלה
מלאה. מהי התפיסה החילונית? התפיסה החילונית עושה מה שאתה רוצה.
ואגב, מה שיאיר גרבוז אמר זה בדיוק אותו דבר מהצד החילוני. הוא רואה בעצמו הגלה מלאה, ובדתיים ובמסורתיים הגלה ריקה. וצריך להיזהר מזה. צריך לעבור
למטב שני הגלות,
וכל אחת יש לה את המטען שלה.
אני מאזין לך אמנון מהצד, ואני מצליח להבין איפה הנקודה. כשאמר החזוני שטביע את המושג הזה, הגלה מלאה והגלה ריקה, אתה מסתכל על זה כעגלה מלאה בחפצים, בנכסים, בערכים, והעגלה שלכם היא ריקה.
וגם בידע.
הוא יכול להיות שגם בידע. זה לא רק זה. העגלה המלאה היא עגלה שהיא קיימת ברצף מאז משה רבנו, מול עגלה שהתחילה את דרכה כמה קילומטרד של כמה שנים. תסתכל על זה עכשיו, אתה מיד תבין את זה. תבין את זה אחרת.
אני מבין שככה זה נאמר. אני מבין שזה ככה נאמר על ידי החזון איש, אבל מותר
לי... זה לא ניתן לוויכוח, זאת עובדה.
בסדר, אבל מותר לי לתת לזה פרשנות אחרת.
בסדר.
והפרשנות שאני אומר, אני מעריך כל אדם שיש לו עגלה מלאה, אם הוא פרופסור באוניברסיטה, או אם הוא רב גדול. הוא ישב, למד, השקיע, יש לו התמחות בתחום שלו, ואני מעריך אותו.
ואם הוא כלום,
לא
ואם
הוא כלומניק.
ואם הוא כלומניק.
הוא אדם שלא, שהוא בור ושהוא שחצן ושהוא גס רוח, זה הגלה ריקה בעיניי. ולא משנה אם הוא דתי או חילוני. ויש כאלה גם פה וגם פה.
אוקיי, בוא ניגע קצת באקטואליה. אתה עוקב אחרי מה שקורה ברחוב החרדי בבחירות הללו?
לא ממש, רק בקריאת עיתונים. אני כבר לא עוסק באופן שוטף בתחום כמו שאתה יודע, אז אני קורא עיתונים ורואה טלוויזיה, אבל לא מעבר לזה.
אבל התחלף לך משהו שם בקופסה, שאומרים לך מרן, זה אוטומטית הרב עובדיה, כבר לא הרב שח.
לא, קודם כל בוא נגיד, מרן ההיסטורי זה רבי יוסף קארו בכלל, טוב, מחבר כן, שולחן ערוך, זה,
זה, בסדר,
זה
כן.
המרן.
כן.
כן, נכון, היום זה היה, כן, אז מה השאלה?
השאלה היא אם אתה עוקב אחרי הדבר הזה שנקרא, מהי מורשתו של מרן, מי ממשיך אותה, מי האותנטי אבל, יותר?
לבטח לא אלי ישי, אני לא רוצה להתבטא פה, מאחר שזה רדיו חרדי, אני לא רוצה להתבטא פה בחריפות, אבל... מרן מתהפך בקברו כשהוא רואה שהוא הולך עם ברוך מרזל.
לא, בואו לא נשתמש במין מונחים האלה.
נכון, אתה צודק, אני מתנצל. אבל זה ודאי לא מורשתו של מרן ולא דרכו של מרן ללכת עם ברוך מרזל ועם כהנה. אני עקבתי 30 שנה אחרי מורשתו של מרן, כשעוד היה בחיים הייתי בביתו, פגשתי אותו כמה פעמים. אני ממש חושב שזה לא דרכו, הוא היה איש מתון, היה איש פתוח.
הנה, ככה אתה עושה את המולה דווקא לאלי ישי. כי אמרת לפני כמה דקות שאתה חילוני שמאלני, ואלי ישי אומר, הנה, השמאלנים נגדנו.
תראה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני יכול להגיד רק את דעתי. אני לא יכול להגיד זה. אני אגב מאוד מעריך את הקמפיין הנוכחי של ש"ס, אני חושב שש"ס באמת עכשיו מחזירה עטרה ליושנה, משום ששס, אני עקבתי אחריה מ-84 שהיא התחילה דרכה במישור הלאומי, לפני כן עוד הייתה במישור המוניציפלי, היא הייתה מאוד מושקעת חזק בהנחייתו של מרן המפורשת בתחום החברתי. אני זוכר את עצמי נוסע עם אריה דרי בתחילת דרכו בין כל מיני עיירות ונכנסים למעונות יום של אז אל המעיין בנתם. אני ראיתי ילדים שיש להם מקום לישון ומקום לאכול בשכונות, מעיירות פיתוח, מכל מיני מקומות כאלה. וזאת הייתה שס בימי גדולתה לפי דעתי, והיא איבדה את זה. ועכשיו אריה דרי מחזיר את זה. ואני מאוד מאוד שמח על קמפיין השקופים, אני חושב שזה דבר מאוד נכון, אני הגנתי על זה גם בתקשורת החילונית.
תגיד, אבל יש הבדל בין אז להיום בקהל שאליו שעס פונה, היום אנחנו בעידן טכנולוגי, המערכת עובדת אחרת, הרשתות החברתיות מנהלות שם בעצם את הדבר האמיתי, ואז הייתה תמימות כזו, כדי להגיע לבן אדם היית צריך לארגן לו כנס ליד הבית ולהביא הליקופטר עם הרב עובדיה ולגעת בו, ולעורר אותו, הדברים קצת השתנו.
אז בסדר, אז מה השאלה?
לא, אז אני אומר, אולי היום הקמפיין של שעס הוא באמת קמפיין טוב כמו שאתה אומר, אבל הוא התאים לאותו סיור שעשית אז לפני 20-30 שנה.
אני לא חושב, אני חושב שהבעיה המרכזית היום בארץ היא הבעיה בתחום החברתי, זה הבעיה המזרחית, ואם אתה מתייחס לפער הדתי ופותר אותו, אתה בדרך להרבה בעיות חברתיות קשורות לזה, יחסים בין עשירים ועניים, בין אליטות לפשוטי עם, כל הדברים האלה הם עוברים דרך הפריזמה הזאת, וזה שהנהגת ש"ס תפסה את העניין, את השור הזה בקרניו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה הרבה יותר, אתה יודע, אני נדהם בפייסבוק שלי לראות חילוניים מובהקים כמו פרופסור סמי שטרי, כמו הבמאי רון חכלילי, כמו אשכנזי מובהק יותם פלדמן, הבן של עורך הדין אביגדור פלדמן, שאומרים אני אצביע ש"ס הפעם, בגלל הקמפיין החברתי הזה. אני חושב ש"ס הצליחה לפרוט מהגבולות שלה על ידי הקמפיין הזה, להגיע לאנשים אחרים, ואני חושב שזה לזכותה.
אוקיי, מעניין מאוד. אמנון לוי, מה אתה עושה אגב היום? מה אתה עובד? נשאל את זה אחרת. יש עוד תחום בעולם החרדי שעוד לא צילמת ונגעת וחקרת?
בך, הפרויקט הבא שלי זה אתה. אני עושה עליך פרופיל מעמיק, כל הסודות יחזקו.
אמנון לוי, תודה לך, ערב טוב, היה מעניין. פרסומת
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לישורת האחרונה לקראת הבחירות, המפלגות החרדיות שכמובן עושות הכל כדי להביא עוד מתלבטים, עוד קהלים, מתארגנים לקראת הקמת מתי יום הבחירות, שאגב כבר קיים, אני שומע, אבל מתחילים לעבוד לקראת הדבר האמיתי, שנקרא להביא בוחרים לקלפי. אנחנו רוצים לנהל דיון על השבוע האחרון, מה שמוגדר במערכות בחירות. שלום לרב יעקב רוזנשטיין.
שלום לך, ערב טוב.
רעש, הרבה רעש ברקע. בוא ננסה רגע, אוקיי, בדיוק, לנסות קצת למצוא מקום קצת יותר שקט. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מתרשם מהעבודה של יהדות התורה עד עכשיו בסוגיית הקהלים החדשים, ואני לא מדבר על אלו שברור וצפוי וידוע שיצביעו יהדות התורה?
אני חושב שהמתות נפתחו בשבועיים האחרונים בהתלהבות יתרה, אברכים עובדים, הציבור עובד, המנגן עובד. אנחנו נכנסים לשבוע האחרון של מערכת הבחירות, שזה השבוע הקריטי תמיד ביהדות התורה, היום החשוב ביותר ביהדות התורה במערכות הבחירות זה יום הבחירות, ההיערכות ליום הבחירות, ההיערכות של המטות, להביא את המצביעים בעצם, את הציבור שלנו למטות ולקלפיות ולהצביע. והעבודה נעשית, עבודה מקצועית, רצינית, יותר מקצועית מהפעמים הקודמות, מאשר מערכות הבחירות האחרונות. נעשית עבודת מיפוי, עבודת מיפוי כוללת השגת מספרי הטלפון, הפלאפונים, של ציבור המצביעים, של הגרעין, שמצביע עבור יהדות התורה. ולהביא אותם בעצם הקלפיות, זו עבודה האמיתית והרצינית ביותר שצריך לעשות ביום הבחירות. האחות הזה היא קשה, רצינית.
אוקיי.
לדעת למפות את הקלפיות בכל הארץ.
מילה אחת קובי, על הכנס, על הכנס שצפוי להיערך. בסוף יש שני כנסים, אחד בירושלים, אחד בבני ברק. ובשל כמובן הקושי של מרן ראש הישיבה להביא אותו לירושלים, גם במזג האוויר כנראה גשום, הוחלט לעשות שני כינוסים כאלה. אבל שם אמורים לשמוע מפי הגבורה בצורה מפורשת את כל גדולי הרבנים, בעצם לא להביא קהלים, אלא לעודד את הקהל לפעול, להפעיל אחרים.
מרן ראש הישיבה אומר באופן נחרץ היום על הכנס הזה שאמור להיות ביום רביעי, בשעות אחר הצהריים ברחובה שלי בבני ברק, ומרן ראש הישיבה אומר באופן ברור שהדבר הזה הוא קידוש השם, לבוא ולהגיד אחרי השנים הקושות שעברנו, השנתיים האחרונות ושנתיים ביותר שעברנו מאז הבחירות האחרונות, שקמה ממשלה רעה שכל כך הצרה את האדם של לומדי התורה וניסתה לפגוע ללא הפסק בכל האברכים, בבחורים, בתלמידי הישיבות, תלמידי החרדים, בבנות הסמינרים וכו' וכו', מה שכל אחד חש על בשרו בנושא הזה בשנתיים וחצי האחרונות. מרן ראש הישיבה אומר באופן ברור וחד שאנחנו נמצאים היום בזמן שצריך את קידוש שם שמיים, ולהגיע לכנס הזה זה קידוש שם שמיים, להגיע ולהתייצב ולהראות שאנחנו בוחרים בתורה.
יעקב רוזנשטיין, ברשותך, בוא נעצור רגע. אוקיי, אנחנו יודעים, מכירים את הדברים הללו, מעולים בהרבה מאוד תעמולה. בוא ניתן לרגע נקודה לעניין הזה, ואני מצרף את מאיר הירשמן. שלום מאיר.
ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
שם בסדר.
תן לנו כותרת שלך שבוע לפני, איפה הדברים נראים לפחות מהמקום שבו אתה יושב?
לא נעים להשבית צמחות, אבל הדברים לא נראים הכי חגיגיים, גם בזירה האשכנזית וגם בזירת ש"ס, ונשאר רק לקוות שהכוח הכללי החרדי לא ייפגע כתוצאה מהמצב הזה.
אתה יכול להצביע על מה לא נראה? מה לא מעודד?
יש את ריבה גדולה בתוך ש"ס, הפילוג בש"ס, שאנחנו לא יודעים באיזה מספר מנדטים זה יסתיים. אז נשאר לקוות שיחד, גם ש"ס וגם סיעת יחד יקבלו מנדטים חרדים, לפחות במספר שהיה בפעם הקודמת. ויהדות התורה גם הולכת כנראה לאבד מנדט מהסיבות הידועות.
אוקיי, הרב מיכאל מלכיאלי, שלום וערב טוב לך. איך בשעס? מה התחושות?
אמי?
כן, שומע.
הלו?
כן, שומעים אותך.
כן, אבי, שלום.
שלום. אתה שומע, מה קורה בשעס? איך, מה, מרגישים טוב שבוע לפני?
אני יושב במטה מבוקר ועד ערב, נמצא בקשרים עם כל המטות בצפון, בדרום, במרכז. אני רוצה לומר לך שברוך השם המצב מאוד מאוד מעודד. אני אקח כנקודת מפנה ברמה מאוד גבוהה את הכנס ביד אליהו. הציבור בהמוניו, בכוללים ובפרברים בכלל, בישיבות, מתקשרים כל הזמן, רוצים להתנדב, רוצים לצאת, ביקורי בית. יצאנו מתחילת השבוע לביקורי בית בשכונות בירושלים ובכלל בארץ. ברוך, אני מרגיש את החשמל באוויר, והשטח בוער, ברוך השם, מקבלים פידבק מאוד חיובי.
אוקיי, אתה שומע מה אומר מאיר הירשמן, אתה ברור, אתה עובד בשעס, רב רוזנשטיין שדיבר, מדבר איתנו, הוא נמצא בתוככי הפעילות של יהדות התורה, אבל מי שלא נמצא בתוך המטות ורואה את האווירה ואת, על מה שאתה מדבר, ונמצא קצת בחוץ, מקבל רושם אחר לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, מאיר, כשאנחנו מדברים עכשיו ספציפית על שעס, אתה באמת משוכנע ששעס הצליחה לעבור את המשוכה הזאת שנקראת אלי ישי?
לא לגמרי.
רגע, הרב מלכיאלי, רק שנייה, אני שואל את מאיר הירשמן.
Okay. אני לא חושב שש"ס צופה בכלל לקבל 11 מנדטים בבחירות הקרובות, הלוואי וזה יתרחש. אני מקווה, מה שנשאר לקוות, כמו שאמרת, אני לא בפנים, אני מסתכל מהצד ואני אומר את מה שאני רואה. זאת אומרת, הדבר היחיד שמעניין אותי שיהיה משהו יותר חברי כנסת חרדים בכנסת. אני מאוד מקווה שש"ס פלוס מפלגת יחד יקבלו את אותו מספר חברי כנסת חרדים. כמובן, החברי כנסת הלא חרדים שנמצאים שם, הם קרובים לחרדים, הם יכולים להשתתף בהצבעות מסוימות, אבל זה לא אותו דבר, בוודאי ברוך מרזל שאני מבין שהוא הולך להיפרד אחרי הבחירות מאלי ישי, וגם אם לא, לא משנה, אלו לא נציגים חרדים בהגדרה. התקווה היא שש"ס פלוס יחד יקבלו לפחות את ה-11 מנדטים שהיו בפעם הקודמת. הלוואי.
ש"ס בעזרת השם לבד תקבל את ה-11 מנדטים, שאני תראה, אני נמצא בקשר עם מטות ועם ראשי קהלים בכל הארץ. אין לנו זיופים בירושלים, אנשים מבינים איפה מרן הרב עובדיה, איפה הצבא שלו, איפה המורשת שלו נמצאת. יש לנו בכל מיני מקומות בודדים, זה לא, אין פה מכת מדינה, מה שנקרא בלשון הגמרא, אין פה סחף, ממש לא. נכון, אולי בקהלים אחרים, בציבור הדתי-לאומי, נוגסים מבנט ואחרים, יכול להיות. בציבור שלנו, ש"ס המסורתית של הספרדים, של המזרחיים, של מרן, אין סחף אחר, יש... החוזק נשאר אותו חוזק, ושאז תקווה לבד את המנדטים שלה.
הלוואי שזה מה שיהיה, אבל אולי כדאי גם להיות ריאליים, יש סקרים, שוב סקר לא נותן לש"ס אפילו את 10 מנדטים, ואני מכיר את הסיפור של לעזוב את הסקרים, בוא, לא צריך לעזוב את הסקרים, ממש לא צריך לעזוב את הסקרים, הסקרים קולעים ברמה דיוק של 95%, בכל הקשור לש"ס אולי טיפה פחות, כן, בבחירות הקודמות, שבוע לפני הבחירות, ש"ס קיבלה בסקרים, לפעמים 10, לפעמים 11 ולפעמים גם 12, אתה מוזמן לבדוק את זה עכשיו. לא היו סקרים של 7-8 שבוע עוד, לפני הבחירות. עוד עכשיו, יכול להיות שהמצב עוד... ישתפר בימים הקרובים, ואני מסכים איתך שהכינוס ביד אליהו נתן פוש חזק מאוד לציבור השאסי, ואני כולי תקווה שזה מה שיקרה, אנחנו לא משנה
את פני המטרס. לא, אנחנו לא בתקווה. ידידי, אנחנו לא אוחזים בתקווה, אנחנו אוחזים כרגע במה שאנחנו רואים בשטח. גם בסקרים שאף
בעלייה. מה אתם רואים בשטח? אתה יכול לספור יותר מ-300 אנשים בדקה, אז בוא תעשה חשבון, אין לך זמן
לספור
כהקולות שצריך בשביל 10 מנדטים. בוודאי שכן, איך אתה עושה את זה? אתה כמו רב שואלי בדיסקי שהסתכל על עץ ואמר את מספר העלים.
לא, אני
אתן לך דוגמה. רגע.
אני אתן לך דוגמה. ש"ס היום מתעסקת רק בפעילים שלה בשטח, זה רק מתנדבים, בשונה מהפעמים הקודמות. היום אני, באופן אישי, הוצאתי מעל 10 אוטובוסים בארץ, בירושלים אתמול עברנו 1,700 בתי אב, בצפון ירושלים, מספר דומה באזור גילו, דרום ירושלים, דברים, מספרים שלא היה לנו בעבר. השטח מבין...
אוקיי, הרב מלכיאלי, הדברים ברורים, בסדר גמור, מצוין, בוא נתקדם לעוד זירה נוספת. הרב רוזנשטיין, אתה עדיין איתנו, נכון?
נכון.
אתה מצליח להבין מה בני תורה עושים בבחירות הקרובות?
אני מקווה מאוד שיצביעו גימל, אני חושב שמערכת הבחירות הזאת היא גורלית מאוד מאוד, כמו שגדולי ישראל אומרים דעתם בכל רם, שהנושא הוא גורלי לעתידם של לומדי התורה והחזקת התורה בארץ בשנים הקרובות. יש חשיבות לכל קול. אני מקווה ומתפלל ומאמין שהציבור יצביע ג' כמו שהצביע ג' בבחירות הקודמות, והקולות לא ירדו,
אוקיי.
ובעזרת השם התברך...
הרב מלכיאלי, דיברנו איתך כאן לפני...
בבחירות הקודמות, באים האחרונים לפני הבחירות ממש, גם היה כנס אחד שעורר את הציבור, גם הפעם בעזרת השם ביום רביעי, הכנס
הרב מלכיאלי, דיברנו איתך על הנושא הזה של בני תורה לפני כשבועיים, והיה איזשהו שיח, אם כן התמחו בשעס או לא, זה כנראה לא על הפרק, הם לא הולכים להצביע שעס.
לא, דווקא יש לך דעת בעניין הזה, עד כמה שאני יודע.
תשמע, אני פוגש אנשים ששייכים לבני תורה, אני לא יודע כרגע מה תהיה ההוראה שזה בשמו, לא ירבח, בכל אופן, שס כתנועה שמובילה, שמובילים אותה, מנהיגים רוחניים, קורא לכל אדם שרואה את עצמו תחת ההנהגה הרוחנית הזאת לבוא ולתמוך בשס, ובפירורים, באנשים, אני יודע על קהלים מאוד גדולים שאומרים, תשמע, אני לא יכול לתמוך בכאלה, אני אתמוך בשס. אני אומר לך שיהיו המון אשכנזים שלא תמכו בנו בבחירות הקודמות, הפעם כן הולכים לבחור, שס מרגישים יותר קרובים אלינו מאשר למפלגות אחרות.
אוקיי, מאיר, אתה שומע את שני הצדדים?
כמו שיש מצביעים אחרים שנבלים קצת מהמחלוקות בתוך שס, ובורחים ליהדות התורה.
בבקשה, מאיר, אתה שומע את שני הצדדים?
מי שבורח, האנשים שעשו את הפלגנות בתוך שס, הם גרמו לספרדים ולמסורתיים ולמזרחים לברוח לכך ממנו לליכוד. תחילו לשם שהם עשו, הם לא מחזקים.
אתה שומע ככה, אבל אני שומע אנשים אחרים שאומרים שברגע יש מחלוקות במקום אחד, בוחרים מקומות אחרים, אז בוא נשאיר, כל אחד רוצה שהמפלגה, כל אחד רוצה שהכוחות החרדים יגדלו, ועדיף שזה יישאר ככה.
אוקיי, מאיר, מה אתה אומר על מה שאתה שומע?
מנקודת מבט חרדית, אין ספק שהדבר הכי ראוי והכי טוב שיקרה, שהציבור הזה שנקרא בני תורה יצביעו לאחת המפלגות החרדיות, לש"ס, ליהדות התורה, זה באמת לא כל כך עקרוני בינינו, הרי אנחנו מדברים פה, כל רשימה עושה את הכל כדי למקסם את הקולות שלה, אבל מבחינת הציבור החרדי אין באמת הבדל עם מנדט נודד לכיוון ש"ס, אגב, המנדט השביעי בפעם הקודמת שיהדות התורה הגיע בסיוע קולות של ש"ס, והיה יכול להיות גם ההפך, זה לא עניין עקרוני. אני חושב רק בנוגע הצבעה שלהם, אם זה לא יסתדר עם שעס, ויש להם בעיות השקפתיות עם שעס, למרות שאני שומע שיש כל מיני מגעים בעניין, זו ציפייה קצת לא ריאלית, וגם אולי בסוגריים אפשר להגיד קצת לא אנושית, לדרוש מהם להצביע. התקבלה החלטה, ואני לא מדבר על ההחלטה, כי זה לא בתחום השיפוט שלי ולא בתחום ההבנה שלי, התקבלה החלטה לא לשתף אותם ברשימה, אפילו לא במקום לא ריאלי. קשה לבוא לבן אדם שאומרים לו אתה לא ראוי להיות אפילו מיוצג במקום לא ריאלי ברשימה, אבל אתה צריך להצביע לרשימה. נכון שההשלכות קשות, אבל ההשלכות האלה נלקחו בחשבון כנראה, ולמרות זאת
תקלט שלא לתת להם מקום ברשימה. אני לא מצמיך במשפט אחד, אין אף אדם חרדי שיש לו בעיות השקפתיות משס. שס מייצגת את הדעת התורה,
אוקיי, הרב מלכיאלי, אנחנו שמענו את העניין הזה, אתה יודע, ביהדות התורה אומרים בדיוק את אותם משפטים, רק שכל מקום שאתה אומר ש"ס, תחליף את זה ביהדות התורה, אותם טקסטים, הוויכוח פה זה לא למי יש רבנים יותר חזקים וגדולים בתורה וביראת שמיים. ליהדות התורה ולש"ס יש מועצות גדולי וחכמי התורה, שבראשם עומדים גדולי ישראל, אנחנו לא בשיח הזה, האם ש"ס היא כן מכוונת על ידי רבנים או לא. אנחנו מדברים על אנשים שכרגע קבוצה גדולה, שיש להם רב גדול בישראל, שעוד לא קיבלו החלטה, וכל צד מנסה למשוך לצד שלו. אומר הירשמן, לא רציתם אותנו במקום אפילו לא ריאלי, למה אתם באים בכלל מבקשים ומצביעים? מה אתה אומר, הרב רוזנשטיין?
אני חושב שזה מעל לנושא שלי, לדון בנושא הזה. אני אדם קטן וצעיר, שידון בין גדולים ובין אנשים ברומו של עולם, בנקודות הנוגעות בתחום הזה. אני דבר אחד מתפרק כמו כל יהודי, חרדי בארץ הקודש בעולם, שהיהדות החרדית תגדיל את כוחה ותוכל לייצג נאמנה את הדרישות ואת הדברים של לומדי התורה ואברכי הכהן ובכל שעוד יוכלו להמשיך וללמוד בשקט, וזה מה שאנחנו מתפעלים ועושים כל הזמן. ואני מקווה שבאמת כל אדם יעשה את החשבון שלו איך הוא יכול לקדש שם שמיים ולהגדיל את כוח של היהדות החרדית, את הנציגות שלה בכנסת בבחירות הבאות.
אוקיי, לסיכום, אנחנו לקראת השבוע האחרון, ומאיר, שאלה אחרונה, אתה באמת מצליח לקבל רושם שיש הרבה חילונים, הרבה, יש קבוצה של חילונים שהולכים להצביע ליהדות התורה?
צר לי שוב להחזב קצת, בסרט הזה, אני אולי קצת יותר מבוגר מחלק מהמאזינים, הייתי כבר בסרט הזה יותר מדי פעמים, אני מעריך את זה בכמה עשרות, ובמקרה הכי טוב בכמה מאות קולות, זה ממש לא העניין. זה יפה, זה נחמד, וזה טוב, וזה גם חשוב. בזמנו הרב רביץ אמר דבר נכון, גם אנחנו לא מביאים קולות, זה חשוב שאנחנו מדברים עם האנשים האלה, והם שומעים את המסרים שלנו, זה לא פחות חשוב, לא פחות חשוב משהו שהם יצביעו ליהדות התורה. זה לא מאגר אלקטורלי משמעותי.
אוקיי, אז אנחנו נחתום כאן את השיחה שלנו, אני מודה לשלושתכם, הרב רוזנשטיין, הרב מלכיאלי ומאיר הירשמן, תודה רבה לכם.
תודה רבה,
ערב טוב. נצא להסקה של פרסומת ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
שלום לרב הראל זנזורי.
ערב טוב.
ערב טוב מבורך, מתלמידיה של ישיבת כיסא רחמים, ואני מבין נכון, אתה גם עמל על כתביו של ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב מאיר מזוז, לא עכשיו אלא שנים, נכון?
נכון.
מה, בוא קצת ככה נרחיב על זה במשפט וחצי, מה הספרים שהרב מוציא, על מה הדרשות לשכתב אותם, על מה מדובר?
הרב מאיר מזוז יש לו ברוך השם הרבה כתבי יד, בכל תחום הכתיבה התורנית, ש"ס, הלכה, ברוך השם, אני אספר, סיימנו כעת ספר על הגדה של פסח, השם שלו זה השם ניסי, כרגע ירד הספר לדפוס, מקווה שבעזרת השם עד סוף השבוע נזכה לראות אותו. הכתבים שלו ממש גולשים על כל התחומים, ואנחנו מביאים לפניו כל מה שלפעמים הרב כותב, שאלה פה, תשובה פה, ראיה פה, מסדרים לפניו את הכל, כותבים לו מאיפה כל דבר הגיע, כלומר מאיפה הוא כתב אותו, ולפעמים הוא כותב בגיליונות ספרים, ומשלבים את הכל, מביאים לפניו, והוא עובר, ו...
מאשר,
2, 3, 4, ואחר כך מתקדמים להוצאת הספר.
יפה, תזכו להגדיל תורה ולהדירה.
אמן.
באמת פעילות חשובה. אתה הזנת אתמול אל הדיון שהתנהל כאן.
אמת.
ורצית ככה לומר את אשר על לבך.
האמת, אני מכבד את שתי הכיוונים, גם את הרב רפאל מזוז, גם את הרב ניר אריאל. כל אחד בא מהצד שלו. רק דבר אחד, האמת, אני בתור תלמיד של הישיבה, שנים ברוך השם, ונוכחתי לראות שלפעמים, צריך לדעת בחיים שלפעמים, חוץ ממה שיש לך ידע בהלכה, בשס, בפוסקים, ארבעה טורים, רפאל מזוז הוא תלמיד חכם די גדול, ויהודי יקר מאוד, אבל יש דברים אחרים שצריך לדעת, צריך לדעת גם שיש טור אחד, קוראים לזה טור החמישי, דברים של אורחות החיים, דברים שאתה לא יודע אותם, גם אם אתה מונח בכל מה שקורה בפוליטיקה, יש דברים
ברור,
שאתה לא מונח
השקפה,
בהם, שזה אומר...
ברור, יש דרך חיים, הרב, ברור.
כן, אבל יש הרב מאיר מזוז, הוא לא איזה בן אדם שמסובבים אותו או מתאים את הדעה שלו, הוא שוקל ובודק כל דבר לגופו של עניין, לעומק. אם לא נראה לך הרב רפאל מזוז...
הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה
חליל. לא, אני אומר, לא אמרתי הוא אמר את זה, רק אני אומר, הוא גם חידד את הרב אתמול, שמעתי אותו שהוא אמר הרב מאוד גדול, וזה אמת. אבל אם לא נראה או השקפה לא ברורה, אתה לא מבין אותה, צריך לחוף את הראש, להוריד את הראש, כי הוא אחרי שהוא דן, ישב והעמיק, הגיע למה שהגיע ופתח מפלגה והתקדם הלאה. זה אומר שגם כשלא מבין, אתה לא מבין את הרב, תחוף את הראש שלך, תתקופה ותתקדם לכיוון שלו. ככה לימדו אותנו.
בוא נדבר ברשותך הרב זנזורי על הסדר החמישי הזה שעליו אנחנו מדברים, על ההשקפה, על מה שנקרא דרך החיים, האידיאולוגיה.
אני אתן האמת... שתיים או שלוש נקודות שרציתי לדבר עליהן.
כן.
אחד זה הרב עובדיה. מה זה הרב עובדיה? הרב עובדיה, לא צריך להסביר את הערכה שיש בין הרב מזוז לרב עובדיה, מרן ראש הישיבה כמובן שלי, הרב מזוז, לרב עובדיה לא צריך להסביר. הערכה שביניהם, הקשר ביניהם הוא גדול, מאוד מאוד עוד לפני שכולם פה פתחו את העיניים, לדבר הכי פשוט. לפני 40 שנה, כשעלה לארץ הרב מאיר מזוז, הרב עובדיה כיבד אותו מאוד, התקרב אליו, כל
אין
מילה,
אין על זה ויכוח,
יש מכתבים ששמורים,
לא...
יש מכתבים ששמורים שאתה רואה את הערך, הקשר המיוחד ביניהם, בין הרב מאיר מזוז למרן הרב עובדיה. יש מכתב שהרב עובדיה כותב לו, רבי מאיר, בוא שב, תעלה לידי לכבוד התורה ולמדיה. רבי מאיר, תברך אותי לרפואה. יש טלפון עם הרב מאיר.
אין על זה בכלל ויכוח, מי מערער על הדבר הזה, הרב זנזורי? אף אחד לא מערער על העניין הזה, זה ידוע...
כן.
רק מי שלא היה כאן ב-30 שנה האחרונות.
בתקופה האחרונה אני שומע שהרב מאיר מזוז, כמה שבהתחלה לא פתחו את הפה, אבל בתקופה האחרונה התחילו לפתוח את הפה, כאילו, אתה יודע, נוגעים ולא נוגעים.
לא, לא, לא.
ומכבדים ולא מכבדים.
בוא נכוון את השיחה.
המורשת של הרב עובדיה, הוא ממשיך אותה או לא ממשיך אותה, הוא ממשיך אותה. למה הוא ממשיך אותה? בקווי הפסיקת ההלכה. כמובן, כל גדולי ישראל יש ביניהם מחלוקת, כל גדולי ישראל יש ביניהם דברים לא הכי תואמים, בהשקפה נקודתית בהלכה. אבל מי כאן ולהגיד שהוא לא ממשיך, הוא ממשיך. מי פוסק, מי הולך?
אז אני רוצה לשאול אותך, בוא תענה על השאלות הבאות.
כן,
בעזרת
השם בלי נדר, אשתדל.
האם אפשר לדמיין, זו שאלה קצת תיאורטית, אבל בכל זאת בוא ננסה כדי להמחיש את נקודת החיכוך. האם אתה מדמיין את מרן הרב עובדיה יוסף נמצא בכנס גדול ביד אליהו ואומר, הרב דוב ליאור בגימטריה הרב עובדיה יוסף?
שמעתי את הדברים האלו ואני אתן על זה תשובה.
בכבוד.
שמעתי את הדברים ואת הרעש הגדול שעשו. בוא אני שואל אותך שאלה. אנשי ש"ס העיקרים שמושכים לצידם את כל מי שיצא נגד מרן הרב עובדיה יוסף, את המרביצים למיניים, העיקר תצביע ש"ס. רב, פסקי רב מסוים מעדות תימן שהרב עובדיה כתב עליו מילים חריפות בספרו, בא הרב מאיר מזוז וישב את מנהג תימן. בא הרב יצחק יוסף בחזרה, החזיר את הקערה על פי המנהג תימן. והיום הכל קשורה. מושרים אנשים לכיוון שלהם, הכל בסדר. מה פירושו? פירושו לפי זה שהשיטה היא לקרב רחוקים, גם אם הדברים פה ושם היו חיכוכים. אותו רעיון גם פה, אז מה בעיה? הרב מאיר מזוז, גימטריה הרב דור ליאור. זה נקודה של גימטריה למשוך את הקהל.
לא,
מה רעש?
לא, אני לא מדבר ספציפית על
הגימטריה, חס ושלום.
רגע, 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 זנזורי, זנזורי. אני שאלתי איך? שאלה שהיא שאלה קצרה, כי אני לא באמת מתכוון על הגימטריה, או לרדת עכשיו לטקסט הזה.
ברור שלא, הבעיה שזה מזה עכשיו שמעתי כנס גדול, על מה הכנס? אנחנו, על מה? על מה שערס?
אנחנו מדברים על הדרך. הרי אנחנו יודעים וגדלנו, וכל מי שמכיר את שיטתו ותורתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את היחס שלו לציבור הדתי-לאומי ולרבניו, אז בפן האישי הוא כיבד כל אדם שבא אליו והרעיף שבחים על כל אחד. אבל בפן הציבורי הוא הרים יד חזקה ותקיפה מאוד נגד אותו קו חשיבה של הרבנים הדתיים-לאומיים, הרב דוב ליאור, שעליו אנחנו מדברים, שהוא גדול בתורה ותלמיד חכם, וקטון הוא בכלל מדבר פה על רבנים. אבל הוא חתם לפני שנתיים על מכתב חזק ואמץ לנפתלי בנט על זה שאתה הולך עם יאיר לפיד. על אותו בית של גויים שאמר מרן חודשיים, שלושה לפני שהמכתב הזה יצא.
ושאת לא עשו טעויות. בוא נפתח את העיניים. ושאת לא עשו טעויות.
גם שאת עשו טעויות.
בוא לא נצטט את שאת לא עשו טעויות.
לא, לא, רגע.
כלומר, נשמה, צריך להבין משהו אחד. יש קושיות, יש תירוצים, יש שאלות, יש תשובות. כל דבר לגופו של עניין. מה עדיף, שילכו לכיוון השמאל הקולות האלו? הרב עובדיה, גם אם היה בן אדם שחטא לו
והכל. לא, זה בסדר, אבל לא להפוך את זה לתורת מרן. זה בסדר.
תורת מרן זה לא קשור הרב דור ליאור לתורת מרן. אין קשר בין הדברים. תורת מרן, תשאל,
אז מה זה הגימטריה הזאת? הרב עובדיה עושה בגימטריה דוב ליאור,
זה נקודה בשביל למשוך
הקהל בנתיבות ששומע את הדברים.
לתת ממתק לקהל, סוכריה. אבל מורשת מרן היא, תשלח לי על השאלה. אני אשאל אותך, מורשת מרן היא ללכת עם פאות? מורשת מרן היא ללמוד את הספרים שלו? כן? תענה לי תשובה. בבנות ש"ס שם שיושבות עם פאות, ראיתי תמונה. 10 אנשים, 2 מתוכם עם כיסוי ראש. תשובה? אין תשובה. זה נקרא מורשת מרן, נכון? זה התשובה?
זה לא מורשת מרן.
מורשת מרן זה לא הרב דוב ליאור, לא הרב דוב ליאור. תפסו נקודה, עושים עליה רעש.
הרב ראובן זכאים, אתה איתנו על הקו? הרב ראובן זכאים?
כן, אני איתכם, ערב טוב אביב.
ערב טוב ומבורך.
מקווה אני שהצעיר שלפניי יעציל עליי גם מהודו, שאולי גם אותי יאשר כמי שיש לו שולחן ערוך חמישי. אני שמח שהוא תמצאת את הקו שלהם בכמה מילים, מה שבעצם אומר שהם יעשו הכל, אבל הכל, אחרת מהדרך של הרב, יקחו סיבוב פרסה של 180 מעלות, ואחרי כל כך תקופה ארוכה שמרים להם באצבע, רבותיי, זה לא מרן, ממשיכים להתעקש שזה מרן. אתה הבין איפה הבעיה כאן כרגע? זה שהוא מכבד את רבו זה בסדר, אתה יודע מה, אתה יודע...
לא, הוא אומר לך, אבל הוא אומר לך, הוא לא, לא נכון, הוא אמר, זה לא מרן, חד משמעית, נאמרו אמירות כדי לעודד את הקהל, ככה שאנשים קצת...
לא, מה השאלות האלו? ולא עוד אלה, אני אפיס לך, תסלח לי שאני קוטע.
רגע, רגע, בוא נשמע את הרב זכאים רגע, משפט רצוף.
רגע, תראה, גם כדי לעודד, אני שוב, אני מאוד נזהר, כי אני לא רוצה לזלזל ברב מזוז, ודאי שכבודו במקומו מונח ויקר גם לנו. וזה דרך אגב מסוג הדברים שאני פשוט מתקומם עליה, שכיסא רחמים כל הזמן חוזרים על המנטרה הזו שמזלזלים. אנחנו לא מזלזלים.
אז מה זה שתי החוברות
שהוציאו בשם המערכת?
הפיקורסים, השם ישמור.
בוא אני אענה לך.
תענה לי תשובה מה זה הפיקורסים, שיהיה ביאליק על פיו, היום שעה, היום ביאליק על עיניים.
בוא נשמע תשובה, בוא לא ניכנס לאימות
של נגמר. אתה תתן לי לענות, נכון?
כן, בטיחה.
אתה תתן לי לענות, נכון?
כן.
אני רוצה להגיד דבר אחד פשוט. יש פה מצג עכשיו, הישיבה, הסגנון שלה, נכון, הנשיאות של מרן, אבל אני כבר שנים עוקב אחרי הישיבה, אחרי מה שהיא מוציאה לאור, אחרי החוברות, אחרי הספרים, אחרי הרבנים שהיא מגדלת, הקו שלהם שונה ממרן. זה שיהיה ברור, הם מכבדים את מרן מאוד. אבל בהלכה, גם הגאון הרב מזוז שונה בתכלית בקו ההלכתי שלו ממרן הרב עובדיה. אין על זה חולק, דרך רק כדוגמה את רבנו תם, דרך רק כדוגמה את השיטה שלו שאפשר אפילו לחלוק על ראשונים, את השיטה שלו שאפשר לומר שהראשונים טועים. לא חסר. תאמר שזה דרכה של תורה, מקובל עליי. תאמר, תן לי רגע, תן לי, אני משיב על מה שאתה שאלת. אתה קבעת העובדות, לא שאלת יותר נכון. אני אומר, יש הבדל עצום ורב. ועל אחת כמה וכמה, אם זה בהלכה, אתה יודע שתמיד קיבדנו מעולם, לא חשבנו שיש עם זה בעיה.
אבל, הרב זכאי, בשבילך, ומחילה שאני נכנס... לא, רגע, רגע, מחילה שייחס לדברים. הדיון פה זה לא הקו ההלכתי של ישיבת כיסא רחמים וראש הישיבה הרב מזוז, זה לא זה. הדיון פה כך, האם הקהל, העמך, העם שיושב בשדות בפריפריה, מצליח להבין שפתאום לפתע במערכת הבחירות הזו, מורשת מרן, המילה הזו שנקראת מורשת מרן הרב עובדיה יוסף, היא גם רבנים דתיים לאומיים, היא גם
ציונות דתיים, גם חב"ד, גם מרזל.
זאת השאלה, אומר הרב זנזורי, לא, יש הפרדה חד משמעית, מדובר...
רגע, שנייה, לא ראינו את ההפרדה הזו, זה אחד ושניים, סליחה, אצל מרן לא הייתה הלכה והשקפה, הם הלכו ביחד, טררי זה לא מתפרשים, השיטה הזו לחלק את ההלכה והשקפה בנפרד, ועוד ללכות מהשקפה שהיא אפס קצה, לגמרי קיצוניות ממרן, ואני שוב חוזר ואומר, הבעיה המרכזית שלי, למה אתם קוראים לזה מרן? בחלק ההלכתי עוד אפשר להקל זאת, זו דרכה של תורה, אבל בחלק ההשקפתי, לקרב אנשים, אתה יודע מה, אתן לך רק אנקדוטה, הסתובבתי היום באחד המטות, אני רואה שם, חבר'ה, בחורי ישיבות, שלפתעת בחורים צעירים למדי, מתרועים עם בחורים דתיים לאומיים, אנחנו יודעים שיש תרום פעורה, אני שוב אומר במישור האישי, כמו שאמרת ואתה צודק, מרן קרב כל יהודי, מרן אהב כל יהודי, הכיפה בכלל לא הייתה משנה, אבל להפוך אותם למובילי הדרך, להכניס אותם למועצת, אם אתה אומר לקרב, למה מרן מעולם לא חשב להכניס רב דתי לאומי כלשהו למועצת, ועוד לקחת את החולקים המרים ביותר על הרב, ואחרון הכביד לקרוא לעצמו להמשך הדרך, זה לא המשך וזה לא דרך, ולשמחתי רוב עולם התורה, רוב מניין ובניין, אתה רואה לאן הוא נוטה, נוטה אחרי המועצת,
הרב זכאים, תלמד לעצור ולתת פסקאות קצרות.
אני אתן תשובה רק ברשותך, אבי, אני אתן תשובה. לגבי רבנותם שהוא הזכיר וזרק, בכיסא רחמים מוצאים כדעת רבנותם, כן? לא נראה לי שבחזון עובדיה מוצאים כדעת רבנותם, לא ניכנס לזה.
אתה נכנסת, אגב כן מוצאים, אל תגיד
שם. אז נבדוק את הנושא. בכיסא רחמים, כל אחד שמתחתן הולך את אשתו עם כיסוי ראש.
אתה רוצה ויכוח בצד השני?
תענה לי תשובה בצד השני.
אתה רוצה ויכוח הלכתי ברדיו?
אתה נכנסת ויכוח הלכתי, זרקת הלכה,
אני אמרתי לך שיש פער עצום, תסלח לי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, אתה עורך את הספרים, אתה יודע מצוין, שיש פער עצום, ואמרתי, עם זה אני מסתדר. אבל ברגע שברוך מרזל הופך להיות הגיבור שלכם, שיוני שטבון מכונה גיבור ישראל, ונכנס לכל תרועה רמה לכנסים של בני תורה ואברכים, שהם צפויים להגיע גם לשם, זה דרכו של מרן, על מי אתה עובד, על מי אתם עובדים?
הרב זנזורי.
משהו אחד אני אצטט גם לנושא הזה שדיברו, אלף פוסקים, רבנים, פוסקים, כמרן,
לא, לא, זה לא השאלה עכשיו, סוגיית ההלכה.
אני אתן על זה לשון מרן.
הרב זנזורי, ברשותך, אתה גורר שוב את העניין, העניין ההלכתי, לא ברדיו, אנחנו... לא,
כדי שפעמים, אני אגיד לך תשובה באמת, ערכו עריכות של דברים, יש תשובה בשוט יביע אומר, הרב עובדיה כותב את הדברים שהרב מאיר מזוז אמר.
בסדר, 100%. לא זה ויכוח. הגישו
את ההלכה, את הדברים שהרב מזוז אמר, בפוליטיקה. לפעמים צריך להבדיל בין פוליטיקה להלכה. לא כל פוליטיקאי הוא קיבל הוראה בירושלים, אני יודע, היכל שלמה. יש הבדל בין הלכה לפוליטיקה. גם כל חברי ש"ס, קצת תבדיל, זה רב גדול, הרב עובדיה כיבד אותו מאוד. הרב עובדיה היה נשיא של הישיבה.
זה בסדר, אבל בוא נחזור רגע לדיון, הרב זנזורי. כבודו, שוב, הדיון הוא לא הלכתי, ואנחנו לא נכנסים עכשיו לפסקי הלכה של מרן, מול פסקי הלכה של הרב מזוז, מול הכתבים, זה לא שם. הדיון הוא כרגע החיבור לציבור הדתי-לאומי, תחת הכותרת ממשיכים את דרכו של מרן. איך אתה חי עם זה?
אני חי עם זה, תשובה פשוטה. כי כשמרן, הדעה שלו היום לא ללכת עם השמאל, וכאן הם הצהירו שהם ילכו עם השמאל, זה נקרא דרך של מרן, שהם יענו לי תשובה. זה נקרא דרך של מרן ללכת עם השמאל.
מי הצהיר שהוא הולך עם השמאל?
ככה הצהיר, דרך הצהיר.
מתי? הוא אמר בכנס ביד אליהו, הוא אמר שהוא... לא, 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 אתה טועה, אתה טועה. הוא אמר בכנס ביד אליהו בשבוע שעבר, קבל עם ועולם.
השבוע שעבר דייקת. כלומר, קיפל את הזנב במילה הכי פשוטה. שביבי חזר בו וחזר בתשובה.
טוב, נו.
רגע, אדוני, תתאזנבות רגע בצד. אני, אתה יודע מה הכי כואב לי, אבי? יהודים, בני תורה, אברכים, ישיבת כיסא רחמים, כל אחד ברוך השם הפך להיות דובר ויש תקשורת. זה ממש מקומם אותי, הרי ברוך השם הם היו שייכים לעולמה של תורה.
זה הנקודה, שלא באתי להיות איש תקשורת, באתי להגיד מה דרכו של מרן רבי שמעון.
אבל זה לא רלוונטי, הרב זכאי, מה שאתה אומר עכשיו, זה ממש לא רלוונטי מי מדבר ואם הוא איש תקשורת או לא. הבן אדם תלמיד של הרב שלו ורוצה להגן על כבודו.
הוא מדבר בזלזול על שלוחת הרבנן. הוא, סליחה ממנו, ממתי ימין ושמאל שימש אצלנו בכלל כפקטור בכלל? אריה דרי אמר מה שאמר, הוא יודע מה שאומר, ואתה יודע מה בינינו, כולנו מבינים שמבחינה פוליטית, מבחינת אשף פוליטי, ודאי שאריה דרי הוא יותר. אבל זה בכלל לא העניין, זה לא עניין בכלל פרסונלי. שאלי ישי היה בראש, תאמין לי, הם יודעים שאנחנו עשינו הכל כדי לאשר את מנהיגותו ולעשות מה שמרן אמר. ברגע שהוא לקח לו קו לעצמו, ואני אומר יותר מזה, מדרדר. אני חייב לסיים.
תדברו ותבטאו, זה הנקודה. פה מבטאים
ומדרדר. זהו זה, זמננו תם, הרב זכאים, הרב זנזורי.
שף מדברת בלי לבטא.
רבותיי, זמננו תם, אני מתנצל. הרב אריאל זנזורי והרב ראובן זכאים. תודה רבה לשניכם, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, ותודה רבה לצוות שלנו. עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, שווים יד אחרי חדשות 8.
המרכזית עם אבי ממרן מיד נשוב עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
שוב שלום וערב טוב לכם השעה השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני שי פופובסקי ובהפקה אשר גרייבר אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו עם חבר כנסת הרב מנחם אליעזר מוזס שלום הרב מוזס
שלום רב לך, לכל המאזינים.
איך אתה מרגיש שבוע לפני?
על הכל אתה שומע איך שאני צרות, מיכה גרוני, מנעומים ומשכנועים, ובעזרת השם נרגיש יותר טוב שבוע אחרי.
יש את מי לשכנע? מה, לא כולם משוכנעים?
לא, יש הגרעין, אני לא קורא לו הקשה, אלא הגרעין החשוב שהוא משוכנע שאין לי שום צורך ועשית ככל אשר ירוך לנער לרגלם אבל יש לו ציבור גדול לשכנע תתפלא לשמוע אפילו אנשים ככה מסורתיים שהמסורת שלהם זה רק לעשות קידוש ולהדליק נרות בערב שבת גם אפשר לשכנע
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך
הוא נמד מתוך ניסיון יש לנו שם טוב למפלגה שלנו, ברוך השם.
כן. אני רוצה לשאול אותך על הביקור היום של מרן כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ בירושלים, אצל מרן הרב שמואל אוירבך, בשיחה הזו ביניהם דיברו על הבחירות מן הסתם, או שלא, מה אתה יכול לספר?
יש להניח שכן, איזה מצווה שהזמן גרמה, אבל... מכיוון שהייתה שיחה בארבע עיניים, אז זה לא יצא לאור העולם. ומה אני אגיד לך? קטונתי מלהיכנס בין הרזי הלבנון הגבוהים האלה.
אנחנו יודעים אבל שהרבי מוויז'ניץ עושה הכל ועשה הרבה מאוד דברים גם בעבר, כדי לאחד... ולהביא גם את סיעת בני תורה לתוך יהדות התורה, אפילו היה פעם איזשהו שיקול לתת להם את המקום שלו בכנסת, נכון?
נכון, המקום שאני עכשיו יושב עליו, אתה מתכוון, לא רק פעם, גם בפעם הקודמת, היו צריכים לחתום על רוטציה, אז הוא גם ביקש ממני שאני אחתום. אמרתי לרבי, זה המקום שייך לרבי, ורבי יכול לעשות עם זה מה שהוא מבין, ולמען השלום הוא מוכן המון המון להקריף.
מה יהיה שם בכל הדיונים הללו? אנחנו מדברים לא רק על הסכם רוטציה, אלא עוד הרבה מאוד דברים שקשורים לסוגיית השלום. איך בכלל אדמו"ר מוויז'ניץ קשור לעניין הזה? איך הוא נכנס לעניין הזה?
אני מתאר לעצמי, הוא ידוע כאיש השלום לא מהיום. רודף שלום ואוהב שלום. תראה את כל ההתנהלות שלו עם כל האדמו"רים ועם כל המשפחה ועם כולם. זה הולך לו בחיים נושא השלום. ובגלל זה הוא לקח את היוזמות האלה. זה דבר אצלו טבעי ופשטני, שזו הדרך שהוא צריך לעשות וככה לנהוג.
אוקיי, כשאנחנו מדברים עכשיו על סיעת בני תורה, מה אתה שומע מהם? מה הם דורשים?
חושב שזה הרבה יותר עמוק מאשר אנחנו חושבים ככה. אז הגמרא אומרת שכל מחלוקת זה כמו בית קדמיה, זה כמו איזה נחל של מים שמתחיל דק דק ואחר כך מתפרץ ומתרחב יותר ויותר. וזה ממש רק גדולי ישראל יכולים לגמור את זה, כמו בפעם הקודמת זכור לך שהרבי מגור גמר את זה ממש קרוב קרוב לבחירות. אני מקווה גם כאן שגדולי ישראל יוכלו להביא את העניין הזה. אני אומר לך, זה לא בשביל הסקנים, ואני לא, אני משוכנע יותר ויותר בזה שאנחנו הסקנים לא מסוגלים כאן לעשות שום דבר.
אוקיי, אבל אתה לא יכול להצביע לנו על הדרישה או על נקודה שאם פותרים אותה אז הרבה מאוד דברים מסביב יכולים להיפטר.
לא, אני לא אוכל להצביע, כי לא אוכל להצביע על משהו שספציפי, זה יותר מדי מורכב, אבל גדולי ישראל יודעים איך מסדרים את העניינים כערב עין.
מעניין מאוד. אוקיי, הרב מנחם אליעזר מוזס, תודה רבה לך, ותשתה הרבה תה.
השם יעזור שנוכל באמת, בעזרת השם, להביא לקידוש השם הגוש החרדי, ושנגיע בזכות ולא בחסד, ולא קניים בפתח חלילה.
כן. תודה רבה לך.
שיהיה לנו את מרב המנדטים.
אמן, תודה רבה.
משהו משמעותי.
בהצלחה. פרשננו מני גרה, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב, שלום וברכה.
קודם כל, מה בפיך בסוגיה הזו שדיברנו עכשיו עם הרב מוזס? מה אתה יכול לחדש לנו?
אז בוא נתחיל בכותרת. הכותרת היא שהפרשייה החדשה שמטלטלת את יהדות התורה, ובעקבותיה חברי הכנסת של יהדות התורה של אגודת ישראל נכנסים ויוצאים בשעות האחרונות ממעונו של מרן האדמור מויז'ניץ, היא פרשיית הסרטונים. סרטוני יהדות התורה שהופקו בימים האחרונים, דבר שלא נעשה בעבר. בסרטונים שפונים אל הקהל החילוני נעשה שימוש גם בשחקניות, בנשים. הדבר הזה מגיע לידיעת כמובן בני תורה שמביאים את זה למרן הרב אורבך, והיום כשאדמור מויז'ניץ יושב שם הסוגיה הזו עולה על השולחן. אדמור מויז'ניץ, על פי הדיווחים שאני מקבל, מופתע מאוד לשמוע על הדברים האלה, הוא לא ידע ולא היה מודע לכך, גם לקח בחומרה רבה את הפרטים. אני מבין גם שבכדי להוכיח ולהראות את הנתונים, הדברים הורו לגבאים, למשמשים של הרבי מויז'ניץ, כמובן לא בין גדולי התורה, הסרטון המדובר, או צילומים מהסרטון, או שני סרטונים מדוברים. ובעניין הזה, זה התפתחות משמעותית שעליה אנחנו יכולים לומר כבר הערב, שככל הנראה התופעה הזו תיפסק. כלומר, יהדות התורה תחדול מהפקת סרטונים שכאלה, כי זו עמדתו של מרן אדמור מויז'ניץ, שחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, וכידוע ויז'ניץ גם היו בנשיאות מועצת. כלומר, יש בהחלט מקום לאמירה ברורה של הרבי מויז'ניץ, שבצהריים מבקש לזמן את ליצמן לשיחה בעניין, וליצמן שהיה בדיוק בבני ברק נכנס ממש בתוך שעה קלה, ושם שומע ככל הנראה, אנחנו לא יודעים מה היה בתוך החדר, אבל ככל הנראה שומע בעניין הזה של הסרטונים. לאחר מכן זה ממשיך הלאה, גם חבר הכנסת הרב אייכלר וגם חבר הכנסת מוזס ששוהים בחדרו של מרן האדמור מויז'ניץ. זה בעניין הסרטונים. עכשיו, הנושא עצמו, הרבי מויז'ניץ שמגיע לירושלים בכדי לנסות ולמצוא פתרון לבעיה הזו, להצבעת בני תורה עבור יהדות התורה, האם השיג פתרון או לא השיג פתרון, לא ידוע מה היה בשיחה, אבל כן ידוע שהתחושות הן טענות קשות מאוד כלפי יהדות התורה. עכשיו, אם הטענות בעבר היו רק בעניין ההתייחסות, או צורת ההתייחסות, או צורת הטיפול בסוגיית הגיוס, פשרנות מול קנאות וכדומה, על מה צריך להתעקש, על מה לא צריך להתעקש, זו הייתה הסוגיה בשנים האלה. למעשה, בשבוע, שבועיים האחרונים, מה שהופך להיות זה שבני תורה מתייחסים, במחנה בני תורה, מתייחסים ליהדות התורה כמפלגה שאיננה חרדית מספיק עבורה. עכשיו, הסרטון זה רק סימפטום להוכחה שלהם, הנה, לאיפה הידרדרנו, לאיפה הידרדרה יהדות התורה, שמשתמשת בסרטונים עם שחקנים חילונים וכדומה. זה כביכול דוגמה מוחשית להידרדרות של המפלגה, שאנחנו, בני תורה, לא יכולים למצוא את עצמנו בה. זו השיחה, זה המסר, ולכן זה גם מה שאתה שומע אולי ברקע של הדברים, שאומר חבר הכנסת מוזס, שהסוגיה היא כבר הרבה הרבה יותר קשה, מעבר לטיפול של הסקנים, כי יש פה בעיה שהופכת להיות אחרי סוגיית הגיוס ואחרי סוגיית הבידוד והחרמה, יש פה למעשה הבדלים מאוד פערים, כביכול, לפחות מה שבני תורה רואים מול יהדות התורה, פער משמעותי מאוד.
אוקיי, הנה, בוא נעצור רגע פה לאיזשהו פסק קטן, עוד מעט נדבר על הכינוסים ושאר הדברים שעוד אתה רוצה לדבר איתם עליהם הערב, ואני רוצה לפנות אל הרב ישעיהו ויין, שלום לך הרב ויין. הרב ויין מיד יהיה איתנו שוב, ננסה להבין לפחות איך זה נשמע ונראה מהצד השני מני, כאשר אנחנו כאן מדברים על כמובן מפגש בין גדולי ישראל, שלא...
אבל משפט עד שעולה הרב ויין ברשותך, מה שחשוב אולי גם יהיה לשמוע את ההתייחסות שלו לעניין הזה, זה שאף אחד בבני תורה לא יודע עדיין נכון לעכשיו, אף אחד וזה כולל אף אחד, מה יאמר מרן הרב אורבך ביום ראשון. גם מי שמנסה לבדוק, לגשש, לברר, נתקל בחומה ברורה מאוד.
הרב ויין, זאת אמירה נכונה, אתם באמת לא יודעים? הרב ויין?
כן, ערב טוב.
ערב טוב.
סליחה, לא שמעתי את השאלה.
אני שואל, אתם באמת לא יודעים עד עכשיו, נכון? אין שום
ממש
רמז?
ממש לא יודעים, ממש לא יודעים. בהחלט.
אוקיי. איך התחושה היום בכלל אחרי הפגישה, סוף כל סוף, מרן אדמור מוויז'ניץ מגיע לירושלים, מסתיים את הפגישה, מה אתם רואים אצל ראש הישיבה, מה התחושה, מה אתם שומעים, מה האווירה?
קודם כל אני רוצה לומר שהפגישה הייתה במעט שאנחנו הצלחנו לראות בתחילתה ובסופה, שהייתה פתוחה לנוכחים בחדר. רוב השיחה, רוב הפגישה הייתה בדלתיים סגורות כמו שאומרים, במשך 20 דקות ישבו מרן ראש הישיבה וקדושת האדמו"ר מוויז'ניץ, ישבו ביחד והסתגרו, דיברו ביניהם. כמובן שאף אחד לא יודע מה הם דיברו, זאת אומרת, לא, בכל אופן לא אנחנו לא יודעים על מה הם דיברו ועל מה הם שוחחו. מה שאנחנו מתרשמים בסוף השיחה ולפניה, שהייתה אווירה מאוד מאוד טובה, מאוד חמה, מאוד לבבית, מאוד אילאית, הייתי אומר אפילו. בסופה מרן ראש הישיבה ליווה את האדמו"ר מוויז'ניץ ממש כמעט עד האוטו, ירד וליווה אותו, והייתה אווירה מאוד 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 טובה. מעבר לכך, כל השמועות, כל הסיפורים וכל הספינים, שמעתי במהלך היום כל כך הרבה שמועות, כל כך הרבה דעות, אין לי מושג מאיפה המקור שלהם ומה המקור okay. שלהם ומי
יהיה כנס, כנס מרכזי בשבוע הבא?
רוב רובה של השיחה הייתה בינתיים סגורות, ואף אחד לא יכל לדעת ולא שמע על מה מדובר.
יהיה כנס מרכזי, סוג של כנס כזה או אחר בשבוע הבא?
בהחלט, ביום ראשון, בעזרת השם, יש באמת בריחות מאוד גדולה בתוך הציבור שלנו, בציבורים נוספים, גם בארץ, גם בחול, לשמוע מה שאנחנו שומעים ממרן ראש הישיבה, תהיה שם התייחסות לכל הנושאים.
הרי ברור שלא עושים כנס אם בסוף לא יצא מהכנס הזה, לא תצא הכרזה או אמירה ברורה, החל מגימל יהדות התורה, שעס, פתק לבן, כל אופציה אחרת, אבל תצטרך לצאת משם אמירה, נכון? אחרת לא מחלסים את כל הציבור.
אין כל ספק, אין כל ספק, תהיה אמירה ברורה. שוב אני מדגיש, לא רק בנושא הבחירות, בנושא הבחירות כמובן זה הנושא האקטואלי, אבל לא רק בנושא הבחירות, מה שאנחנו מבינים עם הרב משה בעצמו, שאגב הוא יזם את הכנס והוא ביקש את הכנס, תהיה התייחסות לכל הנושאים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית, לא רק בימים האחרונים okay. ולא רק בשבועות האחרונים.
מני גר, אתה רוצה לשאול משהו? מני?
האמירה הברורה שהוא מדבר עליה תהיה אמירה ברורה ברחל בתך הקטנה, ג' או ש' או פתק לבן?
אין לי ספק בכך.
בבקשה, כן. נמתין ליום ראשון, הרב ישעיהו ויין, תודה רבה לך.
תודה לכם, כל טוב,
לילה טוב. ערב טוב. מני, אפרופו כנסים, יהדות התורה, אחרי דיונים, ביטולים, הזזות התאריכים והמיקומים, בסוף נסגר על שני כנסים, ירושלים ובני ברק, רביעי וראשון. וראשון, כן.
אכן, וגם הגן הזה מתחבר באמת לכנס הזה בארנה. אגב, אני יודע איזושהי אמירה אחרת ששמע אחד מהמקורבים ממש למרן הרב אורבך בעניין האמירה. אני לא יודע אם תהיה אמירה ברורה של ג' ושס או פתק לבן, אבל אני לא יכול לחלוק על שעברן, אבל זה דברים אחרים שאני שומע. אבל בכל אופן לגבי הכינוסים עצמם, הסיפור הזה, תראה, בג' הצליחו לעבור כמה וכמה משוחות בצורה מאוד יפה ורגועה. הגשת הרשימות שבדרך כלל מלווה בדרמה גדולה עברה בשקט, חתימות הכל קוירה עברו בשקט, כמעט ללא בעיות, ללא מתחים בין אגודה לדגל, אבל כשזה מגיע לכינוס, הסיפור הזה כן מצליח לייצר, אני לא רוצה לומר מתח, כי בסך הכל היחסים טובים ואין מתיחות, אבל כן ברקע של הדברים, בהתנהלות של הדברים ומה שקורה, איזה שהם פערים, בוא נקרא לזה ככה, בין אגודת ישראל לדגל התורה. והשורה התחתונה היא זו, ככה זה מתחיל למעשה. כבר בשבוע שעבר מבחינת אגודת ישראל, הסיעה המרכזית שמייצגים את חסידי גור, הם ביקשו שלכנס הזה של יהדות התורה יוזמן גם מרן הרב אוירבך, יוזמן לכינוס הזה, ירצה יבוא, ירצה לא יבוא, ככה היה גם בפעם שעברה בבנייני האומה, הוזמן בסופו של דבר לא הגיע, כמדומן לא חש אז בטוב. בדגל כנראה לא כל כך רצו את העניין הזה, ובעקבות זה בסופו של דבר הכינוס, כלומר יש עוד כמה התפתחויות שהיו על הדרך, אנחנו דיווחנו פה הרי בימים האחרונים על כל ההתפתחויות, אבל בסופו של דבר השורה התחתונה שמה שקורה היא כזו, כיוון שהאדמו"ר מגור לא מעוניין שכינוס שכזה יתקיים ברחובה של עיר, באופן מסורתי והיסטורי כינוסים שברחובה של עיר זה אך ורק בזמנים של צרות או של דברים כאלה, דברים ממש מיוחדים ונדירים, לא כינוסי בחירות, ולכן בסוגיה הזו מבחינה עקרונית הוא מתנגד לרחובה של עיר, לכן זה מתקיים בבני ברק והכינוס יהיה בבני ברק, זה כבר אנחנו יודעים ביום רביעי בשעה 4 אחר הצהריים תחת הכותרת התקבצו יחד שבטי ישראל, רחוב השומר פינת רבי עקיבא, 4 אחר הצהריים, כינוס בראשות מרן הרב שטיינמן. כינוס בירושלים צפוי להתקיים, אבל כרגע הוא רק מדובר באופן עקרוני, הוא עדיין לא יורד לפרטים המעשים של איכן ומתי, בראשות מרן האדמור מגור. עכשיו בשני הכינוסים, גם בירושלים וגם בבני ברק, כמובן ישתתפו אדמורים בבני ברק וראשי ישיבות מדגל התורה כמובן בירושלים. האדמור מוויז'ניץ לא צפוי להשתתף בכינוס בבני ברק, בשעה מקבילה הוא מקיים טיש היורצייט של הישועס מוישה ביום רביעי, אבל האדמור מבלז שהוא חתנו של בעל הישועס מוישה אפשר ויגיע להשתתף בטיש בבני ברק וממילא גם בכינוס של יהדות התורה בבני ברק יחד עם מרן הרב שטיינמן. מתי יתקיים הכינוס בירושלים? מדובר יותר על כיוון מוצאי שבת. איפה? אולי תמיר, אולי משהו בסגנון הזה. הדברים עדיין לא סגורים, רק בשלב הדיבורים הראשונים.
סבלנות, הזמן, השעון ביהדות התורה מתנהל בקצב אחר.
יש עוד שעה, יותר משבעה ימים, באמת הרבה זמן.
כן. מני גרה, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו על כתבנו הפוליטי גואל וקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
ערב טוב. בוא נפתח קודם כל עם סוגיית הבית היהודי. התדרוכים מנסים לקחת עוד קצת לנתניהו, עוד קצת ליחד. מה אתה שומע שם?
טוב, אז התדרוכים ביומיים האחרונים בבית היהודי הם בעיקר כנגד הליכוד. החלוקה בבית היהודי תהיה מאוד ברורה בשבוע ויום האחרונים שנשארו. הם יקעו חלק מהזמן בליכוד, חלק מהזמן בכיוונו של אלי ישי, כדי לנסות לקחת כמה שיותר קולות, להציל כמה שיותר קולות, חלקם קולות שעזבו אותם וחלקם קולות שאפם לא היו, אבל ינסו להפוך את עצמם לרלוונטיים. כאשר המלחמה מול הליכוד היא בעיקר מול נתניהו ומסמך הוויתורי, מה שפורסם בסוף שבוע שעבר, מה שפרסם העיתונאי נחום ברנע בידיעות אחרונות, את כל המסמך הזה הם למעשה לוקחים אותו כמשהו שהוא מובן מאליו, ומכאן ואילך המסר הוא מסר פשוט, רק הבית היהודי ישמור שנתניהו לא יתנהג כמפלגת שמאל, כי מבחינתם נתניהו הוא שמאל היום, אחרי אם אלו התנאים שמופיעים במסמך וכל הוויתורים שמופיעים שם וויתורים שבחלקם הטענה היא שאפילו השמאל הישראלי לא הציע לפלסטינים, אז אם כך הדברים הללו הם מאוד מסוכנים, ורק הבית היהודי יכולים לשמור על הליכוד ועל נתניהו שלא יזגזג שמאלה לאחר הבחירות. אבל מסתבר שבבית היהודי הם לא לבד, יש להם שותפים מאוד מעניינים, וזה בכירים בתוך הליכוד, זה אנשים מתוך הליכוד, שם יש תגובות, כאשר התגובות, קודם כל, יש שם את הבעיה שחברי הליכוד מעולם לא קיבלו חלק בקמפיין הבחירות של הליכוד, מדירים אותם משם, תמיד אנחנו רואים רק את נתניהו, או מטבע הדברים יותר קל להם כרגע להקוד בנתניהו, והם אומרים לו, אתה יכול להיות רגוע, אנחנו לא ניתן לך לעשות כאלה מהלכים, ויש משפט שאומר לי היום אחד מחברי הליכוד, ביבי, אתה לא שרון, אתה לא תוכל לפצל את הליכוד כמו שעשה שרון בזמנו, לך אין את מה שהיה לאריק שרון בזמנו, ולכן אנחנו לא ניתן לך לעשות את זה. במקרה הגרוע, אם נצטרך, אתה פשוט תלך הביתה. זה דברים שהם מעבירים. איך הם יכולים להתפטר מראש הממשלה, את זה אני לא באמת יודע,
לא
אבל
פשוט.
שורה התחתונה כרגע, המצב בליכוד הוא שגם אם יש איזשהו חשש שנתניהו כן יכול לנסות לזגזג שמאלה, הם מעבירים לו אין לך שותפים בליכוד, נכון שכולם אומרים פייגלין לא שם, הפייגלינים לא שם, אולי, ימין, אולי הליכוד נהיה פחות קיצוני, אבל בהחלט יש שם כאלה שלא יעשו חיים קלים לנתניהו בכל מה שקשור לסוגיה מדינית, אני מדבר על גילה גמליאל, יריב לוין, ציפי חוטובלי, דני דנון, ולא חסר לו שם עוד הרבה צרות.
אכן, ובואו נסיים עם העיתון החדש, שלא ברור אם הוא חד פעמי לקראת הבחירות, או שהוא יצא ויראה אור גם אחרי הבחירות, כמובן שזה תלוי בתוצאה של הבחירות. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
טוב, יש מפלגת יחד, מפלגתו של אלי ישי, הם מוציאים עיתון, העיתון אמור לרדת לדפוס כבר הלילה, כך מדברים שם, והם מדברים על עיתון שלמעשה מבחינת מפלגת יחד קשה להם להגיע לקהל היעד החרדי, אין להם גישה לפחות בתקשורת, זו הייתה, זה חלק מהאמירות שאני, מהמילים שאני שמעתי, מהאמירות שהגיעו אליי,
לא,
ולכן הם ינסו להגיע לבוחר, על המצביע הפוטנציאלי החרדי.
גואל, רק להבין את הנקודה שאתה אומר, טוענים מפלגת יחד שאין להם תקשורת?
לא, שמבחינתם קשה להם להגיע באמצעי התקשורת החרדים לקהל החרדי, הם לכאורה, לטענתם הם מודרים בתקשורת החרדית. זו למעשה הסיבה שלכן הם הולכים ומוציאים עיתון, הם רוצים להוציא משהו, נכון לעכשיו אני מאמין שמדובר במשהו חד פעמי, אבל כמו שאתה אומר, תוצאות הבחירות יכולות אולי להוביל למשהו אחר, אבל שם הם אומר לי בכיר שם במטה, באופן ברור לא יהיה תמלול של הקלטות סתר כאלה ואחרות של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אבל כן יבוא לידי ביטוי האמירות של הרב אברג'ל אתמול בנתיבות, כל אותם אמירות שהוא אומר ש הרב עובדיה כפו עליו, לחצו עליו, הוא היה מבוגר, הוא לא עמד בלחצים,
מבחינתם הם עברו שם,
הרב אברג'ל ציטט מאיזושהי הקלטה כנראה שהוא שמע, או משהו שהוא תמלול שהביאו לו, ואת האמירות הללו הם יצטטו את הרב אברג'ל, שוב הם אומרים, הם גורם שם מאוד בכיר במטה אומר לי, א', אני לא יודע על קלטות שקיימות, ב', גם אם יש תמלול של קלטות נכון לרגע זה, ואומר לי, העיתון היום יורד בלילה, לא יהיה שום תמלול של הקלטות סתר של הרב עובדיה.
אוקיי, גואל וקנין, נסתפק בדברים הללו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, פרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן. אנחנו עכשיו רוצים לפנות אל נחמיה גרשוני, שלום נחמיה.
ערב טוב.
ערב טוב לך. פרויקט 61, סקר הסקרים, שבוע לפני, תן לנו תמונת מצב.
תראה, בתמונת המצב של הסקרים האחרונים, אנחנו יכולים לראות בעיקר התייצבות לעומת מה שהיה בשבועות האחרונים, אפשר לראות את בית היהודי מתייצבים על סביבות ה-12 מנדטים, את ש"ס מתייצבת על ממוצע של בערך 7 מנדטים, ישראל ביתנו 6 מנדטים, אבל מסתכלים על המפלגות הגדולות, אנחנו רואים שהמחנה הציוני מאוד יציבים על סביב ה-23-24 מנדטים כבר הרבה מאוד זמן, והליכוד לעומת זאת, לא, נקרא לזה לא החלטי לגמרי, זה ברמה הנמוכה ביותר זה 22 מנדטים, שזה יותר טוב מאשר 20 מנדטים שסקר אחד נתן, וברמה הטובה ביותר זה 24 מנדטים. אז בסך הכל אנחנו יכולים לראות שאנחנו די ביציבות עם מחנה מרכז, שיחסית יותר גדול ממה שהוא היה בעבר, מחנה ימין מכווץ יותר, ומחנה שמאל בסך הכל יציב, בדומה למה שהוא היה בחודשים האחרונים. עוד התחזקות שאנחנו רואים, זה הרשימה המשותפת של המפלגות הערביות וחדש, שגדלה לאט לאט גם בסקרים, ויש, ככל הנראה יש מצב שהם יגיעו גם ליותר מאשר 13 מנדטים שהם מקבלים בסקרים אופטימיים.
אוקיי, כשאני שומע את הנתונים הללו, אגב, סתם שאלה, עד מתי מותר לעשות סקרים? יש איזה...
מותר לפרסם סקרים חדשים עד יום שישי הקרוב, שזה 5 ימים לפני הבחירות.
שישי הקרוב, אוקיי. אנחנו כבר נמצאים מחר ביום שלישי.
שישי, לא שלישי?
כן, אני אומר שאנחנו נשארו לנו עוד יומיים שלושה, מחר כבר יום שלישי.
נכון.
אז התמונה לא צפויה לקבל איזשהם שינויים דרמטיים.
זהו, שברמת הסקרים קשה מאוד לדעת. גם אם היום או מחר תצא איזו פרשייה חדשה, לוקח זמן בדרך כלל דברים כאלה לשקוע, שהציבור יבין ומבין מה קורה, יש, זה נקרא סייקל חדשותי, לוקח זמן עד שהוא משלים את כל הסיבוב ועד שאנחנו מבינים בדיוק מה קורה, ועד אז כבר נגיע למצב שאין סקרים, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו ביום הבחירות עוד פעם עם הפתעה קבועה של 7 מנדטים שמגיעים לאיזו מפלגה שאף אחד לא חשב עליה לפני כן.
מעניין מאוד, אוקיי. נחמיה גרשוני, תודה לך על העדכון הזה. תמונת מצב בהחלט מאפיינת את השבוע שלפני הבחירות. עכשיו אנחנו עם הרב שמעון כהן, שלום.
שלום וברכה.
ראש הגרעין התורני בבאר שבע, מרבני הציונות הדתית, זה נכון לומר ככה, רב ציוני דתי?
אני חושב שיש כאלה
שאוכלים
אותי הרב, כן?
תגיד הרב כהן, כשאנחנו מדברים שבוע לפני הבחירות, גם בסוגיית הציבור החרדלי, מה שנקרא, חרדים לאומיים, ציבור דתי, ציוני, שקצת יותר חזק מבחינה דתית, גם שם יש הרבה מאוד חילוקי דעות בין הבית היהודי לבין מפלגת יחד. אז קודם כל אני רוצה לשמוע ממך, איך זה נראה מהצד שלכם? מה הפערים, מה ההבדלים בין המפלגות?
טוב, אני חושב שקודם כל אנחנו רגילים תמיד לומר שלכל מפלגה יש איזשהו טוב. אין מפלגה שהיא כולה רע ואין מפלגה שהיא כולה טוב. מפלגה בכלי שאנחנו משתמשים בו לבטא את הערכים, לבטא את היסודות החינוכיים שאנחנו בעצם רוצים לבטא. לכן לכל מפלגה יש לה ייחוד ויש לה דבר ודאי שיש מעקב כלכליים, מדובר באנשים טובים שרוצים לעשות את טובתה של מדינת ישראל. אני חושב שההבדל שקיים היום בין הבית היהודי ובין מפלגת יחד בעצם איפה היחד למדינת ישראל ולמערכות הציבוריות של מדינת ישראל, איפה הוא יותר חד, יותר ברור, איפה מבינים את התהליכים שבעצם החלקים הלאומיים מקבלים ביטוי חזק יותר. יש כאלה שחושבים שבתוך יחד אולי תהיה משמעת לתורה. אני היום אחרי איזושהי תקופה של בירור של הסוגיה הזאת בתורה עמוקה, יחד עם ראשי מפלגת הבית היהודי, מרגיש יחד עם ראשי המפלגה ויחד עם רבנים חשובים בתוך הציונות הדתית, מרגיש שיש שינוי מגמה ביחס לכל התפיסה של...
מה זה בירור שעשית בעניין? בוא, איך מבררים סוגיה כזאת? מה הכלים לברר?
זה נכון, ובאמת קשה מאוד לברר את זה ככה בשידור רדיו בקצרה. עוד יותר קשה, לא עוד יותר קשה, אבל אפילו בבירור הזה שאנחנו עשינו כשאנחנו דורים חודש לפני הבחירות, לשבת עם ראש המפלגה, לדבר איתו על סוגיית הסטטוס קוו, מה העמדה הרשמית של המפלגה, מה היחס בעצם, מה המשמעות של הסטטוס קוו כשמירה על המרקם החברתי של מדינת ישראל, שבעצם מדינת ישראל מחולקת...
אבל מפלגת יחד למשל מייצגת גם וגם, היא גם מייצגת קו יותר חרדי שמוביל לאלי ישי, וגם מייצרת קו יותר דתי-לאומי שיוביל אחרי הבחירות, שטבון וברוך מרזל ואחרים.
אני האמת היא שפחות רוצה לדבר על למה לא. אני מרגיש... שהיום מפלגת יחד, אמנם יש איזושהי בשורה מסוימת, אבל יחד עם זאת, מרגיש שזה איזה מקום שהתקפצו אנשים שפרשו מפלגות שונות, בגלל או הבדלים אידיאולוגיים, חוסר נוחות אישית של אדם להיות שם, אלי ישי, אדם יקר וחשוב, אנחנו אוהבים אותו, ומדרך גיסה הוא עזב את שס, לא בגלל ששס היא לא המצע האידיאולוגי שלו, שס היא המצע האידיאולוגי של אלי ישי, ויוני שדבון עזב את הבית היהודי, לא בגלל שאילו היה יודע שהבית היהודי ייתן מענה מקיף וחשוב לדעות שלו, וגם היה יכול להיבחר בתנועה משמעותית בתוך המפלגה, וגם להיות בעל תפקיד משמעותי בהבא, להערכתי הוא היה נשאר בתוך הבית היהודי. הסיבה שמקימים זה בעצם יש כאן משהו שחוסר נוחות, גם אישית ואולי גם פוליטית, רוחנית, ביחס לדברים מסוימים שקיימים בתוך המפלגות הללו, ומחליטים להקים מפלגה.
אבל זה בדיוק כמו הבית היהודי.
זה לא בדיוק כמו הבית היהודי.
כי בבית היהודי אתה מוצא את הרב בן דן, לצידו אתה רואה את חברת הכנסת שקד, את ינון מגל, את נפתלי בנט, אורי אריאל. זה בדיוק מגוון דעות.
נכון, ומגוון הדעות הוא קיים גם ביחד, אבל אני חושב שבסך הכל הכללי, אמירה משמעותית ביותר היום ביחד תהיה דעתו של הרב מאיר מתנוב, שאני באופן אישי מעריץ את גדולתו בתורה, חושב שהוא תמיד חכם מובהק, גדול, ישר, נאמן. אבל מצד שני, אני לא חושב שהרב מאיר מתנוב מייצג היום בצורה ברורה את הציונות הדתית. אני אפשר לראות כמה סוגיות שיעלו על הפרק, סוגיות שנוגעות לליבה של הציונות. אני לא בטוח שהרב מאיר מתנוב מייצג אותי. מעולם לא דיברתי איתו על כל הסוגיות הללו, אבל אני חושב שבסך הכל הכללי, שהוא יחד עם זה שהוא גדול בתורה, אני חושב שהוא לא יוצא מבית המדרשות שלנו ומבין את היסודות שבבית המדרש שלנו עובדים אותם עשרות בשנים מתורתו של מרן הרב קוק והרב צבי יהודה. הוא תמיד חכם, חשוב, אבל לא לשכוח שבמשך כל השנים כולם הוא היה חלק מתורתו של מהמהלך של הרב עובדיה יוסף שביטא, שוב פעם, מתוך הערכה ומתוך הוקרה גדולה אני אומר את הדברים, אבל ביטא יחס מסוים מדינת ישראל שונה מהמקום שאנחנו נמצאים.
אנחנו שומעים את השיחה שלך ומהצד זה נשמע שאתה הרב שמעון כהן מתלבט, אתה הדוגמה הקלאסית לכל צף, לאחד שאומר טוב על זה וטוב על זה.
אני כבר הכרעתי, אני לא מתלבט, באופן אישי אני הכרעתי באופן ברור, אני נשאר בבית היהודי כי אני מרגיש שהבית היהודי יש בו היום את היסודות, יש בו שינוי מגמה ביחס לסטטוס קוו.
אולי לא הייתה לך בכלל התלבטות.
שמה?
אולי לא הייתה לך התלבטות, היית איש הבית היהודי ונשארת שם.
לא, אבל כמי שמכיר אותי, השתתפתי בכנס אחד של הרב מאיר מזוז, כן הייתי בתהליך הזה של בירור, האם באמת אני שייך למפלגת יחד, אני חושב שאחרי הבירור הפנימי שאני עשיתי עם עצמי, אני מרגיש שזה לא הבית שלי, לא המקום שאני מסוגל לבטא את העמדות הרוחניות שאני מאמין בהן, ולכן אני לא נמצא היום במפלגת יחד, אני נמצא היום בבית היהודי. אני מרגיש שהיום בבית היהודי, בשלושה דברים שבאמת היו קשים לי, באופן אישי, סוגיית הסטטוס קוו, אי שמירה לסטטוס קוו בממשלה האחרונה, הסוגיה השנייה יחס לעולם התורה החרדי, שהתבטא בשני דברים, גם בסוגיית הגיור וגם בסוגיית התקצוב, אני מרגיש קושי, ובשני הדברים הללו שהם מאוד מאוד משמעותיים, אני מרגיש שבבית היהודי יש הפנמה שליקת הממשלה הבאה, שני הדברים
אבל האלה. אבל אותם רבנים שנתנו מכתב תמיכה לנפתלי בנט לפני שנתיים, ועודדו אותו אחרי שהוא הותקף בתקשורת החרדית, ללא רחם, על השילוב שלו עם יאיר לפיד, ובאו הרבנים הגאונים, הרב דוב ליאור, והרב דוד חיה כהן, ורבנים נוספים, וכתבו לו מכתב תמיכה, הם הרבנים שעכשיו, לפחות הרב דוב ליאור בראשם, הסירו את ידיהם מהבית היהודי. כלומר, הם לא השתכנעו במה שאתה השתכנעת, שהפנימו בבית היהודית הנקודות הדורשות תיקון.
אני חושב שבחודש האחרון עברנו תהליך יחד עם חברי הכנסת, בשיחות אישיות, בשיחות ארוכות אל תוך הלילה. ודיברנו על הסוגיות האלה, אני מרגיש שיש שינוי משמעותי בעמדה. אני מאוד מכבד, מוכיר את הרב דוב ליאור, כאחד מחשובי וגדולי רבני הציונות הדתית. ויחד עם זה, אומר, בפרק הכללי היום, ניצבים בעמדה ברורה, מסקני רבני הציונות הדתית, בראשותו של רב דרוקמן, הרב מלמד, הרב סניה דרורי, הרב איתן אייסמן, הרב חיים שטיין.
אבל גם שם אתה יודע, כל אחד עושה פרשנות, וכל אחד מוציא קלטות, ואומר לך הרב דרוקמן פה, והרב דרוקמן שם.
לא, לכן בדיוק מה שאני אומר כעת, שבעצם יש תמיד חמים שתומכים ביחד, ואני מכבד אותם, ויש חבורה נכבדה מאוד של רוב מניין ורוב בניין של תלמידי החכמים של הציונות הדתית שתומכת היום בבית היהודי. ואני מרגיש שהיום, אחרי בירור גם עם התלמידי החכמים האלה, שליוו חלק גדול מהחקיקה בשנה האחרונה, אני שומע מהתלמידי החכמים האלה שהייתה הקשבה לחברי הכנסת ולנפתלי בנט בחלק ניכר מהסוגיות של זה, ואולי אפילו בכולם.
מה עם סוגיית הרבנות הראשית? אתה רואה את הבית היהודי שפועלת ועושה הרבה מאוד דברים. הנה למשל עכשיו הסיפור האחרון, סגן השר בן דהן הוציא סוג של מכרז, והרבנים חברי מועצת הרבנות הראשית הוציאו מכתב נגד המכרז של סגן השר.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
דוגמה מעכשיו, מהשבוע האחרון, אבל יש הרבה מאוד עניינים בקדנציה האחרונה.
האם זה דבר מנהלי, האם נוציאת שיעורים פוליטית, האם זה דבר שהוא פוגע בהלכה, לא פוגע בהלכה. הרבנות הראשית, אני חושב שהיא היסוד. מרן הרב קוק הקים את זה כעמוד השדרה הרוחני של מדינת ישראל.
אבל החיבור עם הקואליציה הזו שהייתה.
רובם של חברי הכנסת, של הבית, אני חושב לא רובם, אני חושב שהוא לפי לכולם, מאמינים שהרבנות הראשית צריכה להיות מרכזית. אני חושב שיכול להיות שצריך להפריד בין סוגיות מנהליות לבין סוגיות רוחניות. סוגיית הגיור היא סוגיה קשה, אני חושב שלרבנות ראשית צריכה להיות אמירה ברורה.
הרב כהן, רק בקצרה, כן, רק בקצרה. אנחנו לא מדברים רק על המלחמה שניהלה הממשלה הקודמת יחד עם הבית היהודי בנושא הגיוס ובנושא הגזרות הכלכליות על עולם הישיבות החרדי ועוד הרבה מאוד נושאים. אנחנו מדברים גם על הדגלים שהציונות הדתית מאמינה בה, שזה הרבנות הראשית, גם שם, חבר הכנסת שטרן.
גם בסוגיות שדיברת קודם, זה גם דגלים שהציונות הדתית מאמינה בהם. לימוד תורה בסוגיה שהציונות הדתית מאמינה
בה. לא, ברור, בסדר, אבל
אפשר... ואמרתי שהיה לי קושי גדול עם הדבר הזה.
אבל הבית היהודי יגידו, הגדלנו את התקציבים לישיבות ההסדר, והגדלנו את התקציבים להרבה מאוד אולפנות, ולישיבות בשומרון, ולישיבות הסדר. עזוב את הוויכוח עכשיו, למי צריך לתת יותר או פחות. הרבנות הראשית בניצוחו של חבר הכנסת אלעזר שטרן, יחד עם הבית היהודי באותה קואליציה, עשו כאן שנתיים מאוד מאוד קשות לרבנות הראשית ולמעמד הרבנים הראשיים.
אז צריך לבחון באיזה סוגיות, אני אומר. אני חושב שישנה סוגיות, אמרתי, מנהליות, יש סוגיות רוחניות. ואני חושב שצריכה להיות הפרדה מאוד מאוד ברורה בין אלעזר שטרן לבין הציונות הדתית. אלעזר שטרן נקד ברגל גסה, בגסות, מול הרבנות הראשית. אני חושב שהוא לא שייך לתוך הציבור הזה שנמצא היום בתוך הבית היהודי. הוא לא יכל להתמודד בתוך הבית היהודי, הבית היהודי, הציבור של הבית היהודי לא היה בוחר בו להיות חלק מהרשימה. אני חושב שבפרק כל הכללי מדובר באדם שבאמת נלחם ברבנות הראשית, מה שאינני יכול לומר על חברי הבית היהודי. חברי הבית היהודי, אני יודע בידיעה, מנסים בהידברות יחד עם אלי בן דהן והרב אלי בן דהן, וחברי הכנסת האחרים מנסים להוביל תהליכים ביחד בהידברות יחד עם הרבנות הראשית לישראל, מתוך אמונה שהרבנות הראשית לישראל היא באמת היסוד של תורת הציבור של 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 מדינת ישראל. אבל אני אומר, יחד עם זאת צריך לדעת שישנם דברים מנהליים. אני יודע, מינוי של מנכ״ל לבתי הדין, למנכ״ל לרבנות ראשית, סוגיה מנהלית, היא לא סוגיה רוחנית.
אוקיי, חבל שאנחנו לא יכולים להביא כאן, אגב, שימוש בהקלטות נעשה לאחרונה דבר מאוד נפוץ במערכת הבחירות הזו, וחבל שאנחנו לא יכולים להביא הקלטה של עימות פומבי שהיה בין סגן שר הדתות הרב בן דהן לבין מנכ״ל משרד הדתות אלחנן גלנט. שם היה עימות משמעותי מאוד, לא על נושא מנהלי בכלל, על נושאים משמעותיים, וישבו מסביב רבנים, שניהם ישבו ביחד ודיברו והתעמתו עם הרבנים. זה לא נשמע טוב, אבל בוא נעזוב באמת את העניין הזה. אז אתה אומר, התלבטת, בדקת את מפלגת יחד, החלטת שאתה נשאר בבית היהודי, ואנחנו שומעים על רבים שעושים את הצעד ההפוך. זה בהחלט סוגיה מרתקת, ההליך הזה שעובר את הציונות הדתית בשנים האחרונות, הבירור הפנימי שמתנהל בתוכה, מאוד מעניין. הרב שמעון כהן, תודה רבה לך.
כל טוב וערב טוב, שבזמן שמיד אחרי הבחירות נמשיך כולם ביחד, באמונה ובתורה ביחד, בזמן השם.
תודה רבה, ראש הגרעין התורני בבאר שבע. תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
לקראת סיום, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי סוגיית המשפחתונים, השביתה של הסייעות במשפחתונים שטוענות שתנאיהן הגיעו עד נפש, כמו שאומרים, תנאים מאוד קשים, גם לא ברור מי המעסיק, כאשר אנחנו יודעים שמי שמנהל את העסק הזה הוא משרד הכלכלה ומשרד התמ"ת. יש תקציב שההורים משלמים ויש תקציב שהמדינה משלמת, וביחד ככה נוצרת המשכורת של סייעת במשפחתון. והם פתחו כאמור בשביתה בסיוע ההסתדרות, דיברנו על כך אתמול, קיבלנו כמה תגובות. אחד מההורים שהיה כאן בשידור אמר שהם משלמים, ובזמן שאין משפחתון אז יש מכתב רשמי שיצא בעניין הזה שבעקבות השביתה כל ההורים יקבלו החזר על הכסף הזה שהם משלמים על ימי השביתה. הדסה איתנו?
כן, שלום וברכה.
שלום וערב טוב. את מה, סייעת או גננת?
אני מטפלת משפחתון.
מטפלת משפחתון.
יש לי משפחתון בבית, וזה נקרא מנהלת משפחתון.
נמצאת בשביתה?
בשביתה. כרגע, מחר כן.
אוקיי. בעצם, השביתה הזו היא גם של המטפלות, לא רק של הסייעות, נכון?
אין סייעות. משפחתונים זה לא סייעות. זה מטפלת בבית, אישה אחת לחמישה ילדים.
ולא באה, ואם יש יותר ילדים, אין עזרה ממישהי?
אין מצב של יותר ילדים. התקן הוא מטפלת אחת לחמישה ילדים.
אוקיי, אני לומד. ואתם פתחתם בשביתה כי בעצם מה? בואו נצביע על הדרישות שלכם, אפשר לומר.
הדרישות שלנו, שפשוט מישהו יכיר בנו כעובדות. אנחנו מקבלות גזרות וחובות ממשרד הכלכלה ומהמפעילים שלנו. ובתכלס, אף אחד לא מוכן להכיר בנו כעובדות.
מי המפעילים? מה זה המפעילים?
נקראות עצמאיות.
מי זה המפעילים?
גוזרים עלינו גזרות מפה ועד להודעה חדשה, אבל בעצם אף אחד לא מסכים להכיר בי שאני עובדת של, לא עובדת של משרד הכלכלה, ולא עובדת של העירייה.
אנחנו נעשה, אגב, ניסינו היום לעשות בירור בעניין הזה, פנינו לכל מיני גורמים, זה פשוט מדהים איך שהנושא הזה עובר מאחד לשני, אין כתובת. ברשויות המקומיות אומרים זה לא אנחנו, זה המדינה, זה משרד הכלכלה, שם אומרים זה הרשות המקומית, ואחרי שאנחנו מנסים קצת לדובב, אז זה בכלל, אתם מוגדרות כעצמאיות?
אנחנו מוגדרות כעצמאיות, אבל זה אבסורד פה, שאנחנו לא עצמאי. עצמאי זה בן אדם שיש לו פיקוח, נכון, יש הרבה עסקים שהם עצמאים בפיקוח, אבל עדיין יש להם איזשהו סעיף בעצמאות. אנחנו, אין לנו עצמאות, אנחנו מוגבלות במשכורת, אנחנו מוגבלות במספר הילדים שיכנסו אלינו. אנחנו מוגבלות המפעיל עושה לנו רישום. אנחנו מוגבלות בהכל.
אני מבין, אני רק רוצה להבין את התמונה יחד איתך, גם הרבה מאוד מאזנים לא מונחים בסוגיה, הילדים שלהם מגיעים למשפחתון והם לא יודעים מה מתנהל מאחורי הקלעים. איך את מקבלת משכורת? איך היא מובנית? את
מקבלת תלוש משכורת? אנחנו מקבלות על כל ילד 1,784 שקל, חלק מזה זה תשלום מההורים, לפי הדירוג שההורה מקבל, והשלמה ממשרד הכלכלה. אין לנו תלוש, אין לנו שום תלוש, הכסף עובר ממשרד הכלכלה לעירייה, והעירייה מעבירה את זה אלינו.
אתם מקבלות בלי תלוש משכורת שכר, מה? סתם ככה לחשבון הבנק?
כן, פשוט נכנס לחשבון הבנק.
אין דיווח על זה?
אני מקבלת דף, אבל הוא לא תלוש. פשוט מסומן שם בטבלה מה תשלום ההורים, ומה תשלום משרד הכלכלה, מה תשלום ההורים, ו...
אתם מוציאה חשבונית על הכסף הזה?
בשום מקום.
את מוציאה חשבונית?
אני מוציאה חשבונית, כן. מבקשים ממני חשבונית.
אוקיי. אז כלומר שעל פי הגדרת
החוק... אני נקראת עסק פטור.
עסק פטור. עוסק פטור, את עצמאית לכל דבר, וזה מסביר את הבעיה הגדולה שאין לכם בעצם אבא ואמא, אין לכם...
נכון.
כי מבחינה חוקית, אתם מוגדרים כעוסק פטור, משרד הכלכלה הוא סך הכל גוף שמעביר תקציב ממשרד האוצר אליכם, הרשות המקומית היא צינור שממשיך להוביל את הכסף הזה, כי היא יודעת את כמות הילדים ואת שמותיהם של הילדים.
כן.
ובזה נגמר הסיפור.
כן, היא רק נותנת לנו כל יום הוראות חדשות וגזרות חדשות ואמצעי בטיחות שונים ומגוונים שמשנה לשנה הולכים ומחריפים בעלויות כספיות שבאמת אי אפשר לתאר, זה באלפי שקלים, זה לא משהו נורמלי. והיא לא מממנת לנו שום דבר, נטו כסף לילד לחודש ולא יותר מזה. בלי פנסיה, בלי ימי מחלה, בלי שום דבר לגמרי. אבל מצד שני, אוקיי, בוא נגיד שאני מוכנה להיות עצמאית. אז שיתנו לי להיות עצמאית בכמה אני רוצה להרוויח כל חודש. מגבילים אותי גם במשכורת. לא נותנים לי להכניס יותר מחמישה ילדים.
כלומר, יש קריטריונים ברורים, ומי שרוצה להתעסק בתחום צריך לענות על הקריטריונים הללו. כלומר, סך הילדים, סך ההכנסה, בטיחות, מזון, שעות וכולי.
הכל, הכל, הכל מוכתב לי.
אבל בסוף אתה מוגדר כעצמאית.
אבל עדיין קוראים לי עצמאית.
הבנתי.
כי זה מאוד נוח לא לשלם, לא לתת פנסיה ולא לתת תנאים, ותשלמי ביטוח לאומי כמו עצמאית, וכשאני צריכה משהו מביטוח לאומי, ביטוח לאומי לא מכיר בי, כי את עצמאית, כמו עצמאי במדינה, זה עצמאי מאוד קשה למדינה. אבל עדיין ככה זה מתנהל. ומשרד הכלכלה מתנהר מזה שהוא לא המעסיק שלי, אפילו שהוא נותן את ההוראות, והוא מכתיב את כל הכללים ואת הכל, והעירייה מתנהרת מזה שהיא המעסיקה שלי, עם זה שהיא שולחת לי פיקוח צמוד כל שבועיים, נכנסת עליי הביתה רכזת, בלי הודעה מראש, דופקת בדלת, באה לראות מה קורה ומה מתנהל, שולחים לי קצין בטיחות, שיבוא לראות מה עם הבטיחות בבית, הכל. ואני צריכה לעשות הכל, ואת כל הרעיונות של סורגים, וכל אלף ואחת דברים, הכל לממן מהרווח שלי.
כן. אגב, איך מגיבים ההורים?
יש ויש. יש הורים שמבינים את זה מאוד מאוד יפה, ומקבלים את זה מאוד יפה, והם מסכימים שהמטפלות צודקות. נכון שקשה להם עם השביתה, ואני מאוד מבינה את זה. באמת קשה להם. להורה זה מאוד מאוד קשה, שפתאום הוא צריך סידור לילד. האם את צריכה להמשיך ללכת לעבוד, האבא צריך לעשות את שלו, ואין להם סידור לילד. זה באמת מאוד קשה. אבל מצד שני, אני חושבת שזכויותיה של העובדת קודמים לה... קודמים.
כן.
חלק מההורים מקבלים את זה מאוד יפה, וחלק מההורים מנסים להרים כל זעקה.
ובעצם אנחנו מנסים תוך
אנחנו
כדי...
אנחנו בעד שירימו כל זעקה במקומות המתאימים, או במשרד הכלכלה, או בעיריות, באמת מה שצריך שיעשו, שיעזרו לנו.
ואנחנו מנסים להבין מי הכתובת שצריך לסייע בעניין הזה, לעשות איזשהו הסדר זה לא לסייע, זה פשוט לקחת את הסיפור הזה ולבנות אותו מחדש. כי...
נכון, זה צריך לעבור שינוי, לא מה שנקבע לפני 30 רפורמה, שנה,
זה,
חייב
זה לא
להישאר 30 שנה אותו דבר, יכולים לעשות שינויים, הרבה שינויים מתקיימים היום בכל מיני, וגם זה צריך לעבור כן, שינוי.
אפשר להציע גם הצעה אולי, פשוטה, להפוך את כל הסיפור הזה לחברה כלכלית, אתם תהיו עובדות של חברה, חברת X, שהיא... תעסיק את כל המשפחתונים המטפלות בנניח באזור ירושלים או באזור המרכז, כל אחת תקבל תלוש משכורת מאותה חברה, החברה
אוקיי,
תקבל את
התקציבים. אוקיי, שאני עצמאית, אני אין לי שום בעיה שאני עצמאית, אבל שיתנו לי משכורת לא, בהתאם, אני עובדת 50 שעות בשבוע.
ברגע שאת מקבלת תלוש משכורת מסודר, אז יש שם הפרשות לפנסיה, ויש שם עוד הרבה מאוד דברים שכרגע אין, במילא את היום מוגדרת כעוסק פטור, אז זה לא משנה אם תקבלי את הכסף בתלוש או עם חשבונית, אין כאן באמת נושא.
אנחנו מוכנות להיות שכירות של מישהו, אנחנו ממילא מרגישות שכירות, ב-100% אנחנו שכירות, כן? לצורך העניין אנחנו עובדות כמו שכירות, רק שאנחנו אומרים לנו עצמאיות. אנחנו מוכנות להיות שכירות של מישהו. אין לנו שום בעיה, משרד הכלכלה רוצה לקחת אותנו כשכירות.
אנחנו נמשיך לעקוב.
אנחנו מוכנות, העירייה רוצה, אנחנו מוכנות. שמישהו ייקח וייתן לנו את התנאים שמגיעים לנו.
כתבנו צבי טסלר מצטרף, שלום צבי.
שלום לך גם.
מה אתה יודע על הסיפור הזה?
הסיפור הזה קודם כל לא עומד בפני פתרון, לפחות לא בשלב הזה, בעיקר בגלל שאף אחד לא מוכן לקחת באמת את האחריות, כפי שדיברתם, אף אחד לא רוצה את התיק הזה עליו, שני הגורמים המרכזיים שנמצאים בעניין הזה, זה הרשות המקומית מול משרד הכלכלה, משרד הכלכלה אומר, אנחנו נתקצב מה שצריך, אבל אנחנו לא מעסיקים ישירים של המטפלות, אנחנו בסך הכל סוג של גורם שמתווך, לא מעבר לזה, כשהוא מתעקש על העצמאות, עצמאות שבהן עובדת, עובדות אותן מטפלות, וגם הרשות המקומית אומרת, סליחה, אנחנו לא מעסיקות שלהן, לא רוצות לקחת את זה על עצמן. אגב, יש שני סוגים של מטפלות שמאוגדות חלק בכוח לעובדים, זה ארגון אחד וחלק בהסתדרות, חלק
עם... המרכז ודרומה.
כן, ובעיקר, אלה שנמצאות אגב דרך כוח לעובדים, יש להם סיפור סכסוך עבודה משרד, בגלל שהם לא קיבלו פיצוי, וכל הנושא הזה לא עומד בפני פתרון, כבר היו התערבויות בעיקר של פוליטיקאים, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, פנה היום חבר הכנסת מקלב, פנו אחרים, רחל עזריה מירושלים, פנתה גם היא, יש הרבה רצון טוב ודיבורים, אבל בינתיים, פתרון עין, ואגב, משרד הכלכלה אומר שהשביתה הזו הוא לא מקבל אותה, והוא גם אומר שהמטפלות יצטרכו להשיב כסף על ימי השביתה הללו, צריך לראות בסופו של דבר איך זה ייפטר, מתוך תקווה שבאמת העובדה שהן מאוגדות בסופו של דבר יימצא איזשהו פתרון מניח את הדעת, שיאפשר גם להורים וגם למטפלות לחיות עם איזשהו פתרון לטווח הארוך, שייתן בהחלט מענה גם לעניין של השכר.
צבי, מה אנחנו יודעים על רשת שנקראת פמילי, שפועלת במסגרת בית יעקב, כמו שאני מצליח להבין? הדסה, את יודעת על זה משהו?
לא. אני יודעת שיש כמה מפעילים, אני לא יודעת, אולי אתה מדבר על ירושלים, אבל יש כמה מפעילים שמפעילים את המשפחתונים, זה לא רק העיריות.
כן, לא, כי אנחנו יודעים שהיה מכרז, משרד הכלכלה בזמנו, עשה מכרז והחליט כי רשת גני ילדים ומעונות היום של בית יעקב תפעיל את מערך המשפחתונים במגזר החרדי, קוראים לזה רשת פמילי, ואנחנו מנסים להבין האם גם שם יש סכסוך עבודה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. צבי טסלר כתבנו, תודה רבה לך, ותודה רבה גם לך הדסה, ושיהיה בהצלחה, נמשיך להתקן סביב הסיפור המעניין הזה. אנחנו כאן חותמים ומסיימים ומודים לאסתי פלד העורכת, לאשר גייבר בהפקה, לישי פופובסקי הטכנאי. אנחנו עם ירצה השם נשוב ונשתמע גם אחר כרגיל כאן בשבע, מהדורה המרכזית, שיהיה לכם ערב טוב, חדשות טובות, להתראות.